שלושה שיודעים.
שלום לכם, פוענח מנגנון הפעולה של המתג במוח המפעיל את תחושת הסובע, זה שדואג שנחוש רעב או סובע, ויש לכך השלכות על השמנה. על פריצת הדרך הזו אחראים כאן בישראל במכון ויצמן, מיד כל הפרטים. אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית המדע והידע של ישראל. כאן רונה גרשון תלמי מחליפה את דודו ארז שנמצא בחופשה, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשעה 7 בבוקר ובשידור חוזר ב-7 בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום נעסוק בעניינים האלה. בשעה הראשונה נדבר על מנגנון הפעולה של המוח, המתג במוח שאחראי על תחושת הסובה, דבר שעלול לסייע בפיתוח תרופות חדשות להשמנת יתר. ובנוסף נדבר על פריצת דרך בשיתוף ישראלי שמגלה לנו שמים כבדים הם מתוקים יותר, דבר מלמד אותנו רבות על תפקידו של כל טען הטעם המתוק בפה. נדבר על שתי פרצות הבטחה שהתגלו באפליקציית וואטסאפ במכשירים מסוג אנדרואיד, ועוד דברים מעניינים שיהיו איתנו בשעה הזו. האורך הוא רז חסון, מפיקה אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. אנחנו נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בספוטיפיי וגם באפל ובגלל גוגל. בואו נתחיל. מדעני מכון ויצמן למדע פיינחו את מנגנון הפעולה של המתג במוח האחראי על תחושת הסובע. הממצאים צפויים לסייע בפיתוח תרופות חדשות נגד השמנת יתר. לאכול ללא הפסקה ולהישאר רעבים תמידית, עבור רובנו זה נשמע כמו חלום בלהות, אך עבור אנשים עם פגמים גנטיים במנגנוני בקרת התאבון במוח, זוהי מציאות עגומה ויום תמיד. יומית, המובילה לרוב להשמנה קיצונית. במחקר שהתפרסם לאחרונה בכתב העת המדעי סיינס, פיינחו מדעני מכון ויצמן למדע, בשיתוף עם מדענים מאוניברסיטת קווין מרי בלונדון ומהאוניברסיטה העברית בירושלים, את מנגנון הפעולה של המתג הראשי של תחושת הרעב והסובע במוח. אנחנו נאמר שלום לדוקטור מורן שלב בן עמי, מהמחלקה לביולוגיה מבנית וכימית במכון ויצמן. שלום לך.
בוקר טוב.
אז בעצם מעניין לגלות שהמחקר הזה התחיל ממצוקה של משפחה ישראלית שיש בה 7 בני משפחה שסובלים מרעב תמידי?
נכון. המחקר הזה בעצם הובא לתשומת ליבי על ידי אדר ישראלי, סטודנטית לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. ואדר בעצם נחשפה למשפחה הזאת במסגרת לימודי הרפואה שלה. וככה שמענו על המקרה, בעצם ככה שמענו על התופעה בפעם הראשונה.
והתחלתם לחקור את בני המשפחה עצמם?
לא, ממש לא. בעצם אדר הביאה רק את המידע הזה, אבל בעצם אדר הגיע בעצם עם שתי שאלות. שאלה אחת הייתה בעצם איך פועל המנגנון הזה, והשאלה השנייה הייתה בעצם למה המוטציה הספציפית שיש לבני המשפחה הזאת, שמשותפת לכולם, לכל השבעה, אז בעצם למה היא גורמת לבעצם סימפטומים כאלה קשים?
זה, בדרך כלל ככה זה שכיח שמתחילים ממשפחה אחת שמעוררת שאלות וממשיכים למחקר?
לא.
תיארתי לעצמי, זה נשמע לי רומנטי באיזשהו אופן.
לא, אני חושבת שזה מקרה יחסית ייחודי, אבל אני חושבת שכן ירבו כאלה, כי לנו זה חשף עולם חדש. אני הגעתי מתחום יחסית אחר, אבל באמת השאלה של הדר עוררה הרבה מאוד סקרנות במעבדה, וחשבתי שבאמצעות הכלים שבעצם הבאתי איתי כשחזרתי מפוסט-דוקטורט, אנחנו נוכל לנסות לענות על השאלה הזאת אולי בצורה קצת אחרת, בדרך אחרת שאולי לא יסתכלו באותה דרך על אותה שאלה מדעית בעבר.
זה מעניין. אז ספרי לנו רגע, כדי שנבין בעצם על מה עבדתם, מהו קולטן הרעב והיכן הוא נמצא?
אז קולטן הרעב, בעצם באנגלית אנחנו קוראים לקולטן רצפטור, זה בעצם חלבון. הגוף שלנו בנוי מעשרות אלפי חלבונים שבעצם מרכיבים את כולנו, עם כל מה שאנחנו. ובעצם זה חלבון שמתבטא על גבי הקרום של התא שלנו במוח. במקרה הספציפי הזה הוא נמצא אך ורק במוח, ובעצם הוא קולט אותות שמגיעים מהסביבה, במקרה הזה האותות האלה נקראים הורמונים, והאותות האלה בעצם מועברים לתוך התא, ושם הם מתורגמים לפונקציה, שבמקרה הספציפי הזה זה אם אנחנו מרגישים רעבים או שבעים.
רוב בעיות ההשמנה קשורות לקולטן הזה, כי אני חושבת על זה שהרבה אנשים אוכלים לא רק כשהם רעבים.
אז לא, לא, לא כל בעיות ההשמנה קשורות לקולטן הזה, אבל הייחודיות של בעצם הקולטן הזה הוא ייחודי בעצם בשני אופנים שונים. האופן הראשון זה שהוא מתבטא אך ורק במוח, שזה משהו שהוא קצת ייחודי, כי בדרך כלל אם אני חושבת על דברים או חלבונים או בכלל פונקציות בגוף שקשורות להשמנה או למאזן האנרגטי בגוף, אז הן נמצאות במערכת העיכול, בדם, הן נמצאות בעצם באזורים שרלוונטיים יותר לתזונה שלנו, למה שאנחנו אוכלים. וספציפית הקולטן הזה בעצם לא נמצא שם, להבדיל מקולטנים אחרים שנמצאים במערכות שבאמת קשורות למנגנוני הרעב והשובע בגוף. אז בעצם זה קולטן שנמצא אך ורק במוח, ובעצם אליו מתנקזים כל האותות שמגיעים מהדם שלנו, ממערכת העיכול, כל האותות והסיגנלים בעצם מתנקזים אל אותו קולטן. אז הוא בעצם מין מאסטר סוויץ' כזה, מין מתג ראשי כזה, שאליו מתנקזים כל האותות האלה, ובעצם ממנו והלאה מתקבלות ההחלטות. אני רעב או שבע. הוא כאילו עושה מין מאזן אנרגטי כזה, ונותן בעצם את האוטפוט.
הסיבה שרק הוא במוח היא שהוא צריך בעצם לאסוף המון המון מידע? זאת ההשערה שלכם?
נכון, הוא אוסף מידע מכל המערכות בגוף. הוא עושה מין סם למידע, הוא בעצם סוכם את כל המידע הזה. ובעצם התוצאה היא הרעב או הסובה שלנו. אז מצד אחד זה מצוין, כי אם אנחנו תוקפים ישירות אותו בעצם עם תרופה, למשל, אז אנחנו יכולים לעקוף את כל המערכות האחרות. אבל הבעיה הגדולה מתעוררת, וזאת הדוגמה למשפחה שהדר בעצם הציגה בפנינו את המקרה שלה, אז במקרה הזה יש בעיה, כי ברגע שהוא לא עובד, אז מאוד מאוד קשה לנו לטפל בבעיה, כי זה ממש ממש התחנה האחרונה לפני שממנה מתבצעים כל הדברים. ואז אם היא מקולקלת, אז אין לנו כל כך מה לעשות.
בעצם אבל אתם יכולים לפתח תרופה שתטפל במנגנון הזה?
אז אנחנו לא מפתחים תרופות במעבדה. אנחנו יכולים בעצם לעזור בפיתוח של תרופות, אנחנו לא חברת תרופות, אבל יש חברת תרופות בארצות הברית שפיתחה כבר תרופה. בעצם שהטרגט שלה, היעד שלה במוח הוא אותו רצפטור, אותו קולטן.
והתרופה הזאת כבר מאושרת לשימוש?
התרופה אושרה לשימוש לפני כמה חודשים, בנובמבר האחרון, על ידי ה-FDA, היא עוד לא מאושרת לשימוש בישראל, אבל בישראל פה מתבצעים מחקרים קליניים עם התרופה הזו. אבל התרופה הזאת היא רק תחילת הדרך, זאת אומרת, זה התרופה הראשונה בעצם שאושרה לשימוש, שבעצם הטרגט שלה בגוף הוא אותו קולטן. אנחנו מאוד מאוד מקווים, בעצם המחקר שלנו הראה איך התרופה עובדת.
אז בעצם
על ידי בעצם גילינו יכולו לפתח עכשיו תרופות חדשות שיהיו גם טובות יותר וספציפיות יותר.
מצוין, והתרופה שיפתחו בעקבות הגילוי שלכם היא תרופה שתתעסק רק עם מנגנוני הרעב, זאת אומרת היא לא תרופה נגד השמנת יתר כמו תרופות אחרות שאנחנו מכירים.
היא לא תרופה כמו תרופות אחרות, זה נכון, אבל עדיין תרופה שתגרום בסופו של דבר להרגשה של שובע, אז תוכל לעזור גם להשמנה.
אז היא תוכל לעזור גם לאנשים שלא הותרה בעיה במנגנון הזה אצלהם בעצם. לכן זו בשורה רחבה יותר.
אני מקווה, אבל אנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד לא שם. אנחנו צריכים לטפל בתופעות הלוואי של התרופות האלה. התרופות האלה כיום גם ניתנות בהזרקה, שזה פחות נגיש אולי לאוכלוסייה הכללית. אז כרגע מטפלים באמת באנשים שיש להם השמנה גנטית קיצונית, אבל אני מאוד מאוד מקווה שזה ישתנה. אבל זה ייקח עוד זמן.
אבל זה ממצא מעניין, כי הוא באמת, כמו שאמרת, זיהה שהקולטן הזה נמצא במוח, והוא כמו מתג שמפסיק ומעורר את תחושת הרעב שלנו.
נכון, אנחנו לא גילינו את המתג, אנחנו גילינו רק איך הוא עובד. גילו אותו לפני בערך 20 שנה. גילו את הקשר בעצם בין החלבון הזה לבין השמנה והמאזן האנרגטי. ואנחנו רק השלמנו את התמונה מזווית נוספת בעצם.
אז טוב, נקווה שמכאן הדרך רק נפתחה. דוקטור מורן שלו בן עמי מהמחלקה לביולוגיה מבנית וכימית במכון ויצמן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
מחקר ייחודי באוניברסיטה העברית מצא כי מים כבדים מתוקים יותר באופן מובהק ממים רגילים, ואף עשויים למסך מרירות קלה. המידע החדש יכול לעזור בעתיד בפיתוח דורות חדשים של ממתיקים. אנחנו נאמר שלום לפרופסור משה ניב, חוקרת במכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית. שלום רב.
שלום.
אז קודם כל, אני חייבת לשאול אותך, מים כבדים הוא מושג שאנחנו מכירים בדרך כלל מקורים גרעיניים ואטומים. האם לזאת הכוונה? מי היה אמיץ לטעום אותם?
כן, זאת הכוונה. אז בעצם המים הכבדים הם כבדים משום שבמולקולות מים יש אטום חמצן ושני מימנים. ומימנים בטבע יכולים, יש להם את הגרסה הרגילה, ועוד שתי גרסאות, אחת מהן זה הדויטריום, שזה בעצם כמו מימן, אבל יותר כבד. ואז, וזה נמצא בטבע אומנם נדיר, אבל נמצא ויציב. ומים שבהם המימנים הם מהסוג הכבד הזה, הם נקראים מים כבדים. בעצם גם המים הכבדים הם נמצאים בטבע, אבל הם גם מאוד מאוד נדירים, זה מין 100% מהמים הרגילים.
איפה הם נמצאים בטבע? אנחנו יודעים מה החוקיות של העניין הזה?
אין איזושהי, לא יודעת להגיד לך על החוקיות, אבל מה שאני יכולה להגיד זה שזה משהו שהוא, קודם כל הם התגלו, כשהדויטריום התגלה לפני כ 90 שנה, ובעצם הסיפור הזה של התכונות שלהם, עם הזמן רק מגלים, הם בעצם דומים למים רגילים, אבל טיפה יותר צפופים, ועם טיפה קשרים יותר חזקים, אז למשל הם קופאים, הם נוטים יותר לקפוא, והם קצת יותר כבדים, אז הם תשימי גוש קרח ב של המים הכבדים במים הרגילים, הם גם ישקעו וגם פחות ימאסו.
ולכן משתמשים בהם באמת בכל מיני שימושים של קורים גרעיניים ודברים שאסור לדבר עליהם כמו זה. הסיפור של המים האלה ושל המימן הכבד הוא בעצם סיפור של פרס נובל. נכון, פרופסור משה?
נכון, אז בעצם אותו חתן פרס נובל, יורי, שגילה את הדוטרים ואת המים הכבדים, הוא בעצם גם היה אחד מהראשונים שטעם אותם.
אז יש בזה סכנה? הייתה השפעה לא טובה לזה? הוא חש ברע?
לא, הוא לא חש ברע בכלל, הכל היה בסדר איתו, אבל כן הייתה השפעה מסוימת, כי בעצם הם פרסמו מאמר בסיינס, הוא ועמית שלו שטעם יחד איתו את המים, והם פרסמו שהם טעמו וזה אותו טעם כמו של מים רגילים.
יפה.
ובגלל שאת חתני פרס נובל ברי סמכה טעמו, החליטו שזה ככה, וזה בעצם, אז אנשים אחר כך המשיכו קצת להתעסק עם הטעם, אבל לא ממש הצליחו לסתור את מה שהם טענו אז, למרות שהם טענו את זה על סמך ניסוי מאוד מאוד קטן. ואני רק אגיד שהנושא הזה של טעם, של מולקולות ושל חומרים, ובטח של מים, שזה נוזל כל כך בסיסי וכל כך אוניברסלי, זה משהו שמושך, זאת אומרת, אני לא אומרת שזה מה שצריך לעשות, אבל זה משהו שמושך לטעום ולהבין, כי זה בעצם אחד הדרכים שלנו להבין, לראות, להריח, לטעום, להבין מה זה הדבר הזה.
זה אכן מסקרן, אני מסכימה איתך. אבל בעצם, שוב, המים האלה, זה לא מים שהיינו רוצים לשתות אותם באופן רגיל בגלל הרכב שלהם, נכון? היינו מוכרים אותם בבקבוקים בסופרים?
כן, אז אני קודם כל חייבת להגיד שאנחנו בשום אופן לא מנסים להגיד שזה הממתיק עכשיו צריך להשתמש בו. זה לא מה שאנחנו אומרים. קונים את זה כריאגנט, כימי. זה לא רעיל במידה שאי אפשר לטעום, וגם משתמשים בהם בפרוצדורות בעצם כדי להבין את המהירות של המטאבוליזם. אחד הדברים המוקדמים שעשו עם המים האלה מבחינה פיזיולוגית זה להסתכל האם זה מעט את התהליכים בגוף. גם היה איזו תקופה שחשבו על זה כמשהו שמעריך חיים, כי הוא בעצם מעט את התהליכים.
אבל זה לא כך?
תראי, זה כן רעיל. קודם כל זה כן רעיל בריכוזים גבוהים, ודווקא זה שאנחנו ראינו עכשיו שזה יכול להפעיל ריצפטור קולטן מסוים ביולוגי בגוף שלנו, זה עוד יותר צריך להגיד לנו כמה צריך להיזהר, כי בעצם יכול מאוד להיות שזה עושה עוד דברים נוספים שעוד לא נחקרו. אז זה בסדר לטעום את זה, זה בסדר להשתמש בזה בפרוצדורות
מחקריות,
אבל זה בכלל לא משהו להשתמש בו ביומיום, אבל זה גם בסדר כי זה מאוד יקר. אז זה לא שום סכנה שיתחיל להיות עכשיו.
כן, כמו שאמרת, זה נדיר.
בדיוק, זה מאוד נדיר, אז צריך בעצם לזקק אותם כדי לקבל מים שיהיו ברובה מים כבדים ולא מים רגילים. זה מאוד מאוד יקר, ככה שאנחנו לא מתייחסים לזה בתור הממתיק הבא, אבל אנחנו כן רוצים להבין איך זה עובד. בשבילנו בעצם זה דרך להבין עוד יותר לעומק איך העברת סיגנה, איך האות הזה של המתיקות יכול לעבוד בגוף.
וזה מעניין, ובאמת הניסויים האלה נעשים, ואפשר למצוא סרטונים כאלה ביוטיוב של אנשים שיושבים ושותים כוסות של מים וצריכים להגיד מה מתוק יותר, נכון?
אוקיי, כן, נכון, אבל יש גם מתודולוגיות. אני אספר אולי קצת על מה עשינו במחקר הזה. אנחנו שילבנו כמה מתודולוגיות. אז קודם כל, יש מתודולוגיות של חישה שעובדות על מבחנים שהם אובייקטיביים. זאת אומרת, זה לא שאני אבוא אלייך ואני אגיד לך, תראי, יש את זה ואת זה, האם יש ביניהם הבדל או שאלות כאלה, אלא יש אפשרות לעשות, למשל, אני מכינה 3 דוגמאות, פעמיים מים כבדים, פעם אחת מים רגילים, את לא יודעת מה הכנתי שם, ואז אני מבקשת ממך למצוא את יוצא הדופן.
כן.
עכשיו באמת, אם תגלי את התשובה בערך בשליש מהמקרים, אז זה בעצם מה שהיית מגלה גם באופן מקרי. אבל אם מצליחים, התואמים, באופן מובהק סטטיסטית, זאת אומרת, בהרבה יותר מאשר בשליש מהמקרים, למצוא את הדוגמה יוצאת הדופת, אז אנחנו כבר מתחילים להבין שיש שם ממש הבדל שהוא אובייקטיבי, כי הם לא יודעים איפה שמתי את הדוגמה יוצאת הדופת, אבל אני יודעת את האמת. הבעיה היא לשאול מה מתוק, כאילו אין שם אמת, כי זה משהו סובייקטיבי, לאחד מתוק כזה, לאחד אחר מתוק כזה.
וככה עקפתם בעצם את הבעיה הזאת.
נכון, אז ככה עקפנו וניתנה מבחנים משולשים, ובנוסף עשינו גם את השאלונים של דירוג מתיקות ומה יותר מתוק, את זה גם עשינו. ובכל המקרים ראינו שהמים הכבדים הם
מתוקים יותר.
יותר מתוקים.
אז בעצם כמו שאמרת, הדבר שלמדתם הוא הצורה שבה עובד הקולטן הזה של המתיקות.
בדיוק, כי למעשה זה שזה מתוק, זה בעצם עוד לא אומר לנו איך זה עובד. אז כאן אנחנו נעזרנו בכמה דברים. קודם כל, עשינו את הניסוי הזה גם בתאים שמבטאים את הקולטן למתוק, והשווינו אותם לאותם תאים בדיוק שאין להם את הקולטן למתוק. אני אומרת הקולטן למתוק, אבל זה הקולטן העיקרי, ויכול היה להיות מצב בעצם שהיינו רואים שזה לא עובד דרך הקולטן הזה. כי אם אנחנו חושבים על זה, הקולטן הזה, זה תפקיד שלו, זה לזהות סוכרים, אז זה לא בהכרח מובן מאליו שגם מולקולה של מים, גם אם זה מים כבדים, שהיא קטנטנה ושונה בעצם מסוכר, שהיא תעבוד על אותו הקולטן. אבל בעזרת המבחן הזה שיש לנו תאים עם הקולטן ובלי הקולטן, וראינו שזה מפעיל רק את התאים עם הקולטן, ויותר מזה, כשאנחנו לוקחים חומר שידוע שהוא מעכב את הקולטן המסוים הזה, ראינו שזה גם מעכב את המתיקות של המים המתוקים, הכבדים. אז זאת אומרת, אנחנו ממש מכל הכיוונים סגרנו את העניין הזה, וראינו שחייבים את שהקולטן הזה הוא מעורב במתיקות של המים הכבדים.
יפה, וזה נתן לכם תשובה גורפת, ומה עוד למדנו? שלא תמיד חתני פרס נובל יודעים הכל. זה גם לקח חשוב.
גם זה נכון.
אז פרופסור מה שני וטעמם של המים הכבדים ומתוק, חוקרת במכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
להתראות.
ביי ביי.
מדענים מאוניברסיטת אינדיאנה בארצות הברית פיתחו בדיקת דם שתוכל לזהות דיכאון או הפרעה דו-קוטבית. במהלך המחקר שפורסם לאחרונה בנייצ'ר, מופו הסמנים הביולוגיים, ביומרקרים, בדמם של כ-300 נסיינים. נמצאו 26 סמנים ביולוגיים שיכולים להעיד על מצבו של המטופל בהווה, ואף לנבא סיכוי להתפתחות הדיכאון או הפרעה הדו-קוטבית בעתיד. על בסיס תוצאות הבדיקה ניתן יהיה גם להמליץ על הטיפול הרצוי. שלום לדוקטור ירון גורן מאיגוד הפסיכיאטריה.
שלום.
שלום רב, אז האם אנחנו נוכל לזהות דיכאון בבדיקות דם?
אנחנו מאוד מאוד מקווים שנוכל לזהות דיכאון, ויותר מזה אולי אפילו להחליט מה הטיפול המיטבי לתת בדיכאון, על סמך בדיקה כלשהי, בדיקת דם, איזושהי בדיקה אובייקטיבית. אנחנו עוד לא ממש שם, וזאת שאלה, זאת אומרת, אני חושב שהמחקר הזה הוא כיוון מעניין, אני לא חושב שהמחקר הזה באמת יאפשר לשנות את הנוהג הקליני שיש לנו כרגע.
מה חסר בו כדי שתשנו את הנוהג הקליני?
אז אני חושב שמה שחסר בעיקר זה ולידציה. זאת אומרת, יש בעיה עם כל המחקרים מהסוג הזה שמודדים כמות מאוד מאוד גדולה של גנים. הם בעצם מדדו את כל הגנים בעצם בגנום האנושי, קרוב ל-30,000 גנים, מצאו מתוכם איזושהי קבוצה, ואז עליהם מצאו איזושהי יכולת הפרדה, אבל הבעיה שאתה מודד המון המון מרקרים מהסוג הזה, תמיד גם באקראי יהיו חלק מהם שיפרידו בין שתי הקבוצות ויראה כאילו הם מנבאים, ועד שלא תהיה לך קבוצת ולידציה שאתה מראה עליה, שאתה משיג את אותן תוצאות, אין לזה בעצם משמעות מאוד גדולה.
ולמרות זאת אמרו החוקרים, עבודתנו תקדם את הפסיכיאטריה מהמאה ה-19 למאה ה-21. ממה שנשמע, מהדברים שאמרת עכשיו, נשמע שזו אמירה קצת מרחיקת לכת.
אני מסכים. זו אמירה קצת מרחיקת לכת, אבל תראה, צריך לזכור שגם הם נמצאים באיזושהי קריירה אקדמית, והם צריכים לפרסם, ויש לחץ על פרסום. אני חושב שזה קצת מרחיק לכת. אני חושב שכן, אמירת הבסיס היא נכונה, זאת אומרת שהפסיכיאטריה במובן ההבחנתי נמצאת במאה ה-19, שכל שעה הרפואה הייתה במאה ה-19. אין לנו אף בדיקה. אין לנו אף בדיקה, לא בדיקת מעבדה, לא צילום, לא דימות, לא שום דבר אובייקטיבי שאנחנו יכולים למדוד, להצמיד לו איזשהו מספר ולהשתמש בו להבחנה. זה היה המצב שכל הרפואה הייתה במאה ה-19.
אין בדיקות גנטיות?
אז יש בדיקות גנטיות שבודקות בעצם הדבר היעיל היחידי שאפשר לבדוק זה מטאבוליזם של תרופות. זאת אומרת, מי עושה מטאבוליזם יותר מהיר, מי בעצם מפרק את התרופה יותר מהיר, יותר מהר מאנשים אחרים, ולכן תחמינון יותר גבוה, או שעדיף שלא יקבל תרופה. יש המון בדיקות, כמו שיש את הדרייב האקדמי, יש לנו את הדרייב הכספי, והמון חברות ואנשים מוצאים כל מיני קיטים שמתיימרים לעזור לאבחן ולעזור לקבוע איזה תרופה כדאי. כיום אין משהו שאני יכול להגיד שאני ממליץ עליו.
שאתה סומך עליו בעיניים עצומות.
גם בעיניים חצי פקוחות.
זה לא מעודד.
לא, אני חושב שכלי, אני חושב שקודם כל צריך להגיד שאנחנו מצליחים לעזור למטופלים שלנו גם בלי שיש לנו את המרקרים האלה. כך שאני מאוד מאוד אשמח שיהיה איתם, ואני בטוח שיהיה אותם מתישהו אגב. אני בטוח שזה משהו שיהיה, הפסיכיאטריה במובן הזה תצא מהמאה ה-19 ותגיע לב שכל שעה הרפואה נמצאת. אבל המוח הוא איבר מורכב, הוא יותר מורכב מהכליה ויותר מורכב מהלב, שהם איברים מורכבים לפני עצמם. אבל הוא יותר מורכב, ולכן יותר קשה למצוא מרקר. למשל, המחקר הזה, הוא מתייחס לבדיקות דם, לוקח דם פריפרי, זאת אומרת, כדורי דם אדומות, לבנות, תפיות, הכל מעורבב מזה, מפיק מהם איזשהו חומר גנטי, ומתיימר מתוך הדבר הזה להפיק מה קורה במוח, ועוד ברמה של להגיד מה קורה במוח, כדי להגיד האם הבן אדם יתאשפז או לא יתאשפז, יתאבד או לא יתאבד. אני חושב שזה קצת רחוק מדי, זאת אומרת, זה לא המקום שבו המרקר צריך להילקח, צריך משהו שהוא יותר קשור למוח ולתפקוד של המוח.
יש גם הבדל בין פוטנציאל לבין היכולת להגיד האם הוא יתממש. זאת אומרת, לראות פוטנציאל של מחלה מסוימת לא בהכרח אומר שהיא תקרה.
נכון.
שזה גם דבר חשוב.
הפוטנציאל אנחנו יכולים להגיד היום, כי אנחנו יודעים, גם בלי שום בריקה גנטית, אנחנו יודעים שיש הפרעות פסיכיאטריות, שיש להם קשר תורשתי. זה דבר שהידוע כבר שנים, שמשפחות שיש בהם אנשים עם דיכאון, אז גם לאנשים אחרים יש יותר סיכוי לדיכאון. המרקרים הגנטיים הם א', לא גן בודד, בניגוד יש מחלות שאנחנו יודעים שיש גן בודד שאתה יכול למדוד אותו, יש אותו או אין אותו, ודבר שני, הם לא, מה שנקרא, החבירות שלהם היא לא מלאה, זאת אומרת, יכול להיות שני תאומים זהים, שיש להם בדיוק בדיוק את אותם גנים, ולצורך העניין, נגיד בסכיזופרניה זה עובד ככה, ששני תאומים זהים, לאחד יש סכיזופרניה, לשני יש 50%. שזה הרבה, אבל זה עדיין אומר שיש 50% שלא קשורים לגנטיקה.
ואתה אומר שהמחקר הזה והמרקרים עוד רחוקים מהיכולת לסמן את התשובה למה שאמרת עכשיו.
לצערי, אני חושב שאנחנו עדיין לא שם. רחוקים או לא רחוקים, אני לא יודע, את יודעת. צריך שמישהו יגלה משהו. ואני חושב שהרבה מאוד אנשים והרבה מאוד מקומות עובדים על המון, זה באמת משהו מאוד מאוד חשוב. מעבר להבחנה, אני חושב שלהבחן, נגיד, דיכאון, או להבחן מצל פסיכוטי, אנחנו יודעים לא רע. אבל מבחינת להגיד מראש איזה תרופה תעזור, נגיד, זה דבר שאנחנו הרבה פחות יודעים. ואני חושב שאנחנו עוד לא שם, ואני חושב שמתישהו זה כן יקרה.
הסברת...
אבל המחקר שיעשה, יצטרך באמת כן לעבור ולידציה מסודרת, בקורות, בלתי תלוי, שלמרות שבמחקר הזה יש שם איזה ניסוח שמתיימר לדבר הזה, כשנכנסים בתוך לפרטים, אין שם באמת ולידציה.
אין שם באמת. והסברת שחלק מהמחקרים האלה לא הגיעו למקום הזה, מכיוון שאנחנו עוסקים במוח, שהוא באמת האיבר המורכב ביותר. האם יש כאן עוד עניין של מימון, או של מרוץ אחר תרופות שבפסיכיאטריה אולי פחות משקיעים בו?
אני חושב שכן, אני לא בטוח אפילו להגיד מה הסיבה לזה, זה יכול להיות בגלל סטיגמה, אנשים מאוד אוהבים לתרום למכון לב, שיהיה מכון לב על שמה ופחות מכירים בחשיבות של דברים שבתחום הנפש, למרות שהם חשובים לא פחות ואולי יותר, וזה יכול להיות גם קשור אולי לאכזבה, שבאמת אנשים רואים שקשה נורא להשיג תוצאות.
אז באנו עם תקוות גדולות, דוקטור ירון גורן מאיגוד הפסיכיאטריה, וקצת הורדת אותנו אל הקרקע, אבל עדיין...
התקוות עדיין יש, ואני חושב שזה גם מתממש מתישהו, אבל כנראה שלא לא הבדיקה הספציפית הזאת.
תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות. זה ממכר, מקלר, אני רוצה עוד מהמוזיקה הזאת. אנחנו בפינת המחשבים שלנו עם רועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב והבטחת מידע. שלום רועי.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז שתי פרצות אנדרואיד התגלו, אבל אנחנו יכולים להיות שקטים, לא להיבהל. הן כבר תוקנו?
אז ככה, לגבי התוקנו... בעיקרון הם נחשפו, זה חלק מהחשיפה זה לדעת. מבחינת תוקנו, אז וואטסאפ תקנה מה שהיא צריכה, אבל יש פה עוד עניין. שתי הפרצות האלה קודם כל מדברות על גרסאות אנדרואיד 9 ומטה. אז לצד אחד, כדור הארץ בכלל, יש כ-60% מהמכשירים הם גרסה 9 ומטה. ספציפית למדינת ישראל, אנחנו מכירים את הציבור הישראלי, יש לו דודה למכשירי מובייל בכלל, והציבור הישראלי נוהג להחליף מכשירים בקצב גבוה. אני מניח שרוב מדינת ישראל, או רוב מאזיננו, נמצאים עם גרסת אנדרואיד 10 ומעלה, הגרסה הכי עדכנית 11, כך שהמצב הוא סביר.
אז כאן יש יתרון להיותנו פריקים, מה שנקרא, של מכשירים וכאלה שמחליפים כל שתי דקות.
לגמרי, לגמרי. סטארט-אפ ניישן ומובייל ניישן, בהחלט יש יתרון פה לעדכונים. בכלל, מה שנקרא, בעת הזו, נדבר כאילו העת הזו, שנת 2020 והלאה, בסדר? אז כל מה שקשור חדש, עדכני וזה, הוא בדרך כלל טוב יותר. בטח שמדובר על פרצות אבטחה. הבעיה עם פרצות אבטחה, והיא אינרנטית עכשיו בכל העולם, קצף גילוי החולשות ופרצות האבטחה גבוה מקצף ההגנה. ככה זה עובד, וככה זה כנראה יעבוד בעתיד. יש להמון אינטרסים, להמון אנשים והמון קבוצות אינטרסים למצוא חולשות, וקצף המחקר הוא הרבה יותר גבוה ממה שהיה בעבר. בעבר אני מדבר גם לפני 5 שנים. בשלוש שנים נגיד האחרונות, באמת זה נהיה מקצוע לכל דבר ועניין, חברים, חברות ותאגידים עושים מזה המון כסף, ולכן הקצב הוא מאוד מאוד גבוה. עכשיו לגבי מה שהתגלה פה, אז יש כמה דברים שקשורים להתנהלות הכללית של מה שנקרא אנדרואיד, בסדר? וספציפית למה שוואטסאפ עשו, הם עשו את זה אגב לא במזיד, אבל מי שחקר את התופעה וזה, גילה שם צירוף של כמה נסיבות שהוביל לדבר הזה. אז קודם כל, באופן כללי במכשירי אנדרואיד, יש רכיב שנקרא content provider, ספק תוכן. ולמה הכוונה? למשל, נניח גלריית התמונות של אנדרואיד, היא כזו שבעצם כל אפליקציה שרוצה להציג תמונה בדיפולט, משתמשת ביכולת שאנדרואיד כתבו לתוך מערכת ההפעלה שלהם בגלריה הזו, כי אחרת אם הוא לא יעשה את זה, מה שהוא יצטרך, הוא יצטרך לממש בסורס קוד כמובן, גלריה משלו. עכשיו, זה עבודה מטורפת, וזה המון, המון המון השקעה, שאתה אומר, רגע, למה אני צריך את זה? בעצם מערכת ההפעלה מספקת לי את הדבר הזה. עכשיו, content provider, אז מצד אחד הוא טוב, כי הוא חוסך המון המון משאבים למפתחים, למשל, אם רוצים להציג תמונה, אז הם הלכו לגלריה. הם רוצים להציג וידאו, הם ילכו לגלר. הם רוצים להציג משהו בדפדפן, הם ילכו לגוגל חום. איפה הבעיה האינרנטית? שהדבר הזה נגיש מכל מקום. זאת אומרת, בקלות מאוד אתה מייצר בתוך אפליקציה שאתה כתבת, נגישות לתוכן חיצוני, ולפעמים גם כן ממש חשיפה ברמת שיתוף של תוכן חיצוני. איך אנחנו יודעים את זה? הרי בקלות אנחנו יכולים לקחת תמונה ששלחו לנו בוואטסאפ, נכון? אנחנו עושים לחיצה ארוכה, ואז הוא נותן לנו אופציה של שייר, ואז אנחנו יכולים לבחור אפילו את האימייל, פייסבוק וכולי. איך זה קורה?
נכון, זה מאוד נוח. אני מאוד אוהבת את הדבר הזה.
זה מאוד מאוד נוח. מצד שני, איפה עוד פעם, סוג של כביכול בעיה אינרנטית או? כי המכשיר בעצם עכשיו לוקח תוכן שהוא שייך לאפליקציה אחת ספציפית, וכביכול, כאילו תוכן פרטי שלה, ועכשיו הוא אומר, רגע, עכשיו נתת לי יותר לשתף את זה עם אפליקציות אחרות.
נכון.
זאת אומרת, יש פה מעבר בין נתונים. עכשיו, עוד פעם, ברמת המשתמש זה אחלה, זה נוח, זה מגניב לנו. ברמת מערכת ההפעלה זה דברים שהם פעם לא היו כאלה מקובלים. זאת אומרת, once כתבת נגיד אפליקציה שעושה X, אז היא לא יודעת לחלוק את ה... כאילו, כן. אם יש לך שם מידע, אז אין דרך לחלוק את זה, אלא זאת... להוציא אותו למקור אחר וכו'.
יש מחיר לדבר הזה שאפשר להוציא ממקום למקום, אנחנו משלמים מחיר. Okay. אתה בטח לא תגיד לנו, אל תשתמשו באפליקציות
לא,
כאלה.
לא, לא,
זה לא,
לא, לא
תהיה העצה שלך כמומחה.
ממש לא. ההצעה שלי היחידה כמומחה היא לדאוג לעדכונים של המכשיר ולדאוג שלא עושים שטויות, ואם אתה למשל לוחץ על תמונה, תוודא רק שקיבלת אותה ממקור מימן ומישהו שאתה מכיר, זה לא איזה משהו שפתאום קפץ לך על הוואטסאפ, ואתה אומר, רגע, לא מכיר זה טוב, בכל זאת אני אבדוק את זה. לא תמונה ובטח לא לינק.
כן.
עכשיו, אותו דבר עם לינקים. לינק למשל, אפשר לשלוח לינק לאפליקציה, לא חשוב אם היא וואטסאפ או סיגנל או כל דבר אחר, אתה לוחץ על הלינק, הרי איפה זה נפתח? בגוגל חרום, בדרך כלל. זאת אומרת, גם יש פה חלוקת תוכן, יש פה עוד פעם, content providing, סיפוק תוכן בין אפליקציות.
כן, אז המעבר הזה הוא נקודת החולשה כביכול.
כן, עכשיו, מה קרה בוואטסאפ? ושוב, זה חשוב להבין, זה גרסאות 9 ומטה, אבל עוד פעם, 60% מכדור הארץ עדיין שם, ב-9 ומטה. מה שקרה שם, וואטסאפ כתבו או ממשו ספריית הצפנה שלהם לטובת טיוב ההצפנה. הם כתבו ממש הרבה מספריית ההצפנה הסטנדרטית מחדש, כדי שהם יוכלו לעשות את מה שהם טענו, והם באמת עושים end-to-end encryption בדרך שלהם, והבטחה מאוד גבוהה וכו'. אלא מאי, חלק מהקבצים שהם שמו כדי לממש את ההצפנה שלהם, היו בספרייה שאפשר, שהיא מין סוג של content provider, ואפשר להגיע אליה גם מאפליקציות אחרות.
אוקיי, אז עכשיו שתי הפרצות שהתגלו, שתיהן קשורות לזה, או שאנחנו עדיין בראשונה?
כן, 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 שתיהן קשורות לדבר הזה.
עכשיו אני רוצה, תכף נגמר לנו הזמן לצערי, אז אני רוצה לשאול אותך, האם יש לזה, מאוד מובן מה שאתה מתאר, דווקא מאוד נהיר, האם יש לזה איזשהו פתרון? כי הלא, אנחנו רק נמשיך להעביר דברים ממקום למקום.
כן, לדאוג, אגב, הפרצה הזו שהתגלתה היא אפילו לא קשורה ביוזר, היא קשורה באיזושהי התנהלות שוואטסאפ, איזשהו פלואו שהם כתבו כדי לממש את ההצפנה שלהם יותר טוב, רק את הקבצי, חלק מהקבצים הם שמרו במקום שהוא פחות טוב, ואז מי שהצליח להבין את הפלואו הזה, הצליח להגיע לקבצי ההצפנה ודרכו להזריק קוד לתוך המכשיר וכולי. העניין הוא כזה, א', להתקן את המכשיר, okay. לבדוק, יש שם בסטינג, סיסטם, לבדוק אפדייט, ובית, גם להתקן את וואטסאפ עצמו. פשוט לדאוג שהספרייה הזו מעודכנת, שהאפליקציה מעודכנת, וזה סוגר את כל העניין הזה.
שני דברים חשובים מאוד. כמה זמן אני אמורה להתקן את המכשיר או את הוואטסאפ?
פשוט, ההמלצה היא תדעת לבדוק ככה פעם, נגיד חודש כזה, ללכת לגוגל פליי. יש שם את השלוש נקודות, ללחוץ, יש מיי אפליקיישן, זו אפליקציות שלי. ומה שצריך להתקן מופיע שם.
מצוין. טוב, אז זה לא דורש מאיתנו יותר מדי. פעם בחודש נשמע סביר. אנחנו חייבים לסיים, למרות שבאמת הסברת לנו דברים מאוד מאוד חשובים. אני רוצה להודות לך מאוד, רועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב והבטחת מידע, על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות. ועכשיו, ללא אחרות מנפלאות המוח, הדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבינתחומי הרצליה, שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב. היום את תעשי משהו שקשה לעשות ברדיו ותדברי איתנו על ריחות.
נכון. אני אדבר על ריחות ובעיקר על ההשפעה של ריחות בשלבים המאוד מאוד מוקדמים של החיים.
שבעצם משפיעה על ההתנהגות שלנו כבוגרים.
נכון. אז יצא באמת מחקר חדש, רק נגיד למען הגילוי הנאות, שזה מחקר בעכברים ולא בבני אדם. אבל המחקר הזה מראה שריחות שעכברים נחשפים אליהם בשבוע הראשון של החיים, יכולים להשפיע עליהם לטווח הרחוק, למשל על ההתנהגות החברתית שלהם כעכברים בוגרים.
באיזה אופן, נועה?
אז אנחנו מדברים פה בעצם על תופעה שהיא תופעה שידועה בקרב יונקים, וזו תופעה שנקראת הטבעה או החתמה, וזו בעצם תופעה שאומרת שבשלבים המאוד מאוד מוקדמים של החיים, שבמקרה של העכברים אנחנו מדברים ממש על בשבוע הראשון אחרי הלידה, כשהם נחשפים לגירויים מסוימים, הגירויים האלה בעצם עושים איזשהו שינוי במוח שלהם, והשינוי הזה יכול להתרחש רק בשבוע הראשון אחרי הלידה, יש כזה שהוא חלון זמנים קריטי. וכמו שאמרתי, השינוי הזה בעצם זה איזשהו סוג של למידה שהם עושים בגיל המאוד מאוד צעיר הזה, שמשפיע עליהם אחרי זה. מסתבר שיש איזושהי מולקולה, אני לא אכנס פה לכל השמות הביולוגיים, אבל יש איזושהי מולקולה שנמצאת במערכות הריח של אותם עכברים, והיא אחראית לזה שכשהם נחשפים לריחות מסוימים באותו שבוע ראשון של החיים, זה עושה שינויים בסינפסות אצלם במוח, והריחות האלה הופכים להיות ריחות מאוד משמעותיים בשבילם.
עכשיו, השאלה המעניינת, אם אנחנו יודעים איזה ריח גורם למה. זאת אומרת, הייתי מתארת לעצמי שריחות לא טובים יעוררו השפעה פחות טובה, אבל האם זה באמת כך?
זהו, אז מה שמעניין, הם באמת הראו איזשהו מין אפקט פרדוקסלי, שבגיל הזה, בגלל החשיבות של החשיפה לריחות, גם ריחות שנחשבים לא נעימים יכולים לייצר מין סוג כזה של למידה. אני אגיד שיש פה גם מעורבות של הורמון שנקרא אוקסיטוצין. מניחה שהרבה מהמאזינים והמאזינות שלנו שמעו על ההורמון הזה. זה הורמון שבעצם קוראים לו לפעמים הורמון האהבה, אבל זה הורמון שקשור להתנהגות חברתית, וזה הורמון שכשהוא משתחרר הוא מפחית סטרס, באופן כללי יש לו השפעות חיוביות.
גם אמהות מינקות יש להם אותו, נכון? בעת ההנקה.
נכון, הוא מופרש בעת ההנקה, והוא חלק מהמנגנון שיוצר את הבונד, את הקשר בין האם לתינוק. אבל מה שהם הראו במחקר הזה, זה שבשבוע הראשון לחיים, כשהעכברים האלה נחשפים לריחות, מופרש אצלם גם אוקסיטוצין. ואוקסיטוצין בעצם גורם לעכברים ללמוד שהריחות האלה הם דווקא ריחות שיש להם משמעות חיובית, ולכן גם אם הם נחשפים לריח שהוא לא נעים...
לא נעים לנו אגב, לכי תדעי מה הם מרגישים, זאת אומרת, זה לא בהכרח עובד...
לא, אבל אנחנו מכירים כבר זה, אנחנו יודעים מהרבה מחקרים שיש ריחות שהם לא נעימים לעכברים וכולי, זאת אומרת, אם תחי עכבר בוגר ותחשפי אותו לריח הזה, הוא לא יאהב אותו. אבל אם תעשי את החשיפה הזאת בשבוע הראשון של החיים, זה יהפוך להיות ריח חיובי בשבילו.
יפה, אז אני רוצה לשאול אותך, מה זה מקדם בעצם? זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוף עכברים לריחות בגיל מוקדם כדי לייצר איזו יציבות? או, זאת אומרת, מה בעצם המסקנה של העניין הזה?
תראי, קודם כל המחקר הזה מראה עד כמה באמת הסביבה החושית בינקות היא חשובה, בגלל שהיא מצליחה לעצב את המוח לטווח רחוק. עכשיו, ההנחה היא, את יודעת, שכשעכברים גדלים בתנאים כמה שיותר טבעיים, הדבר הזה קורה מעצמו. אני אגיד שספציפית במחקר הזה הם הסתכלו על ההשפעה של זה, על התנהגות חברתית, והם הראו שאם עכברים למשל לא נחשפים לריחות של עכברים אחרים בשבוע הראשון אחרי הלידה, אחרי זה בבגרותם, ההתנהגות החברתית שלהם היא לא תקינה. הם פחות סקרנים כלפי עכברים אחרים, הם פחות רוצים להתקרב אליהם. אז יש פה גם איזושהי למידה, את יודעת, על הסביבה החברתית, אבל השורה התחתונה היא שבוודאי, גם כשאנחנו מדברים על תינוקות אנושיים, הסביבה החושית בשלבים המאוד מוקדמים של החיים היא מאוד מאוד חשובה. צריך לחשוף ילדים וילדות לבירויים מסוימים כדי שההתפתחות שלהם אחרי זה תהיה תקינה. בין השאר, למשל, אצלנו פחות אולי ריח, כי אנחנו פחות יצורים ש... חוש הריח אצלנו דומיננטי, אבל למשל גירויים חברתיים, גירויים ויזואליים, אנחנו יודעים שזה מאוד מאוד חשוב בשלבים הראשונים של החיים.
אכן, אז זה המחקר שעסק בעכברים, אבל את אומרת אפשר להשיג גם על בני האדם, לחשוף ילדים לגירויים, גם לגירויים של ריחות, אבל לא רק.
נכון.
אז אנחנו נודה לך מאוד בשלב הזה, דוקטור נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבינתחומי, הרצליה. תודה רבה.
תודה.
ביי. להתראות. מאמר סקירה חדש ומקיף שפורסם בכתב העת של האגודה לרפואה ציבורית אמריקאית מתריע בפני הסכנות הבריאותיות שכרוכות בחשיפה מתמשכת לפטלטים. אלה הם התוספים לפלסטיק. המאמר יוצא בקריאה מפורשת לחיזוק הרגולציה והאכיפה במטרה לצמצם ככל הניתן את החשיפה של נשים בהיריון או בגיל הפריון, תינוקות, ילדים, לכל סוגי פלסטיק. הפטלטים. על המאמר החדש שסוקר מעל 30 מחקרים קודמים והוא מעורר דאגה, אנחנו נדבר עם הדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש חטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום לך דוקטור עדי לוי.
שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב. אז לא שלא ידענו שלפלסטיק או לתוספיו יש השפעה לא טובה, אנחנו שומעים על זה הרבה. אז מה התחדש בעצם?
אוקיי, אז קודם כל אנחנו מדברים פה על קבוצה מאוד ספציפית, כמו שאמרת, הפטלטים. הפטלטים אלה תוספים שמוספים לפלסטיק, משמשים למשל בייצור של PVC, כדי להעניק לו, לרקח אותו ולהעניק לו גמישות, אבל גם מסוגי פלסטיק אחרים, ומסתבר שלא רק שם, בעצם את אותם פטלטים אנחנו מוצאים גם בהרבה מאוד מוצרים אחרים, מאפילו ציפוי של כדורים של תרופות, תוספי תזונה, חומרי הדברה, חומרי בנייה, מוצרי טיפוח אישיים, כל מיני חומרי קוסמטיקה שבעצם מבוסמים, האלמנט של הביסום הוא בדרך כלל מקושר ברמה כזו או אחרת לפטלטים, ועד ציוד רפואי, אריזות מזון, צעצועים, צבעים, יש מגוון רחב מאוד 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 של מוצרים שבעצם מקיפים אותנו, וחלקם או בתנאים מסוימים גם פולטים את אותם פטלטים, משחררים את אותם פטלטים לסביבה, אם זה לאוויר ואם זה במגע, או שאנחנו שמים אותם על הגוף שלנו, או בזולגים למזון שלנו. אז אותם פטלטים, אנחנו מכירים במשך לא מעט שנים כבר את ההשפעות הבריאותיות שלהם, ומחקרים רבים שנעשו, נעשו על בעלי חיים בעיקר, וכאן בעצם במאמר סקירה הזה יש פה ריכוז מאוד רחב של מידע בעיקר מחקרים שבוצעו על בני אדם, גם בהיבטים של ילדים צעירים, תינוקות, נשים בהיריון, ויש פה ריכוז באמת של מידע שהמסקנה ממנו, כמו שאמרתי, היא שיש צורך בפעולה די דחופה בהקשר הזה.
אז באמת המאמר קורא לפעולה, אבל אז כשמתחילים לקרוא, דוקטור עדי לוי, במה נמצאים הפתלטים, אריזות פלסטיק, מוצרי קוסמטיקה, תכשירי ניקיון, חומרי בנייה, צעצועים לילדים, זאת אומרת אנחנו מגיעים לרשימה אינסופית, ועולה השאלה, האם זה בכלל ישים? האם אפשר לעשות את השינוי הזה כשזה חולש על כל כך הרבה תחומים?
טוב, זו שאלה טובה. קודם כל, כשאנחנו מזהים חומרים שהם בעייתיים לבריאות, אז אנחנו רוצים לצמצם חשיפה. ולצמצם חשיפה, במקרה כזה באמת שיש חומר שנמצא בכל כך הרבה, מזהם סביבתי שנמצא בכל כך הרבה חומרים שמקיפים אותנו, אז יש פה דברים שונים שצריך לעשות. אבל לפני שנצמצם חשיפה, בואי נבין רגע על מה מדובר בעצם, איזה השפעות בריאותיות. אז נמצאו מגוון רחב של, בעצם מדובר בחומר שהוא יוצר הפרעות הורמונליות, הוא בעצם משבש אנדוקריני, משבש תהליכים הורמונליים בגוף, גם בריכוזים נמוכים יחסית, והוא נקשר בחיות מעבדה למגוון מומים מולדים, בהתפתחות מערכת הרבייה של הזכר, ורמות טסטוסטרון נמוכות בשלבי התבגרות מינית, התבגרות מינית מוקדמת בנקבות, ספירת זרע נמוכה בבוגרים, משקל לידה נמוך, לידה מוקדמת, מגוון רחב של השפעות בריאותיות.
אז אין ספק שקוראים את המאמר הזה, הנזקים הם מחרידים, הם באמת, יש פה נורת אזהרה מאוד גדולה, אבל שוב אנחנו אומרים, לא נפסיק להשתמש במיידי בכל מוצרי הצריכה האלה, ולפי מה שהבנתי, עולה במאמר גם עוד טענה שאומרת, בוא נגיד שנחליף את הפתלטים. האם בביטחון אנחנו יודעים שהדבר הבא שיגיע אל תוך הפלסטיק, לא יהיה מזיק גם הוא במידה רבה, ועליו פשוט אין מחקרים. זאת אומרת, אני מרגישה כאן איזה מלכוד.
נכון, יש פה באמת אלמנט בעייתי. דרך אגב, ההפתלטים נקשרים גם, לא הספקתי להגיד קודם, גם לפגיעה בהתפתחות המוח, והם מקושרים גם ל-ADHD.
הפחדת אותנו לגמרי, דוקטור עדי לוי, אנחנו לגמרי, הבנו שזה נורא והיום.
כן, אנחנו לא רוצים להפחיד. המטרה היא, קודם כל להכיר את זה שיש לנו פה חומרים, שבאמת נקשרים לאורך השנים במדינות שונות, אוכלוסיות שונות, אנחנו רואים השפעות דומות, אם זה אפילו ירידה ב-IQ אצל ילדים שהאימהות שלהם נחשפו באופן רחב.
אז מה עושים? מה עושים עם כל מוצרי הצריכה האלה שברור לכולנו שלא נפסיק עכשיו להשתמש בחומרי הניקוי ובצעצועים לילדים ובכל הדברים שמנינו, ואנחנו לא יודעים מה יהיה התחליף. זאת אומרת, השאלה אם יש פה, חוץ מלהגיד, תשמעו, זה באמת היום ונורא, יש פה קריאה ריאלית שהיא ישימה בשנים הקרובות.
אז יש פה כמה דברים. אחד, אנחנו בתור צרכנים צריכים להיות מודעים, וכשאנחנו מודעים אנחנו יכולים לבחור מוצרים שהם פחות מזיקים לנו, או להשתמש באופן מופחת יותר במוצרים שעלולים להזיק לנו. אז למשל, כשאנחנו רואים מוצרי פלסטיק שמסומנים במספרי מחזור 3 ו-7 בתחתית שלהם, הסיכוי שהם יכילו פתלטים הוא גבוה יותר. אנחנו לא רוצים למשל לחמם מזון בקופסאות פלסטיק, ובטח בקופסאות פלסטיק שלא מיועדות לזה. אנחנו רוצים בעצם שהמזון, מזון חם ומשקאות חמים יבואו כמה שפחות במגע עם פלסטיק, ובטח עם פלסטיק זול או שחוק, או שכבר עברו עליו שרות אפילו, שבעצם עלול להפריש יותר חומרים אל הסביבה שלו.
אז 3 ו-7 בתחתית המחלים.
כן, 3 זה סימון ל-PVC, 7 זה מגוון רחב של סוגי פלסטיק. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו רוצים, כשאנחנו מסתכלים על מוצרים, לנסות להימנע במוצרי טיפוח, למשל, ממוצרים שמופיע בהם DBP ובמרכיבים שלהם, ולפעמים זה מופיע גם כתוב פשוט ביסום, לא כתוב את שם החומר, זה די קשה, גם הטקסט קטן. וחומר נוסף זה DEHP בפלסטיק, בעיקר ב-PVC אבל לא רק. ו- ובעצם אנחנו צריכים כצרכנים לנסות לצמצם את החשיפה, לא להשתמש במוצרים שמכילים את החומרים האלה כשאפשר, לא תמיד אפשר.
אז אנחנו תכף צריכים...
לבדוק איזה מוצרים אנחנו רוכשים בעצם.
אנחנו צריכים לסיים, אז אני רק אגיד כך. קודם כל, כמובן שלתעשיות עצמם אנחנו קוראים מקריאה למצוא חומרים חליפיים בריאים יותר, ולנו הצרכנים, חפשו, אנחנו לא נוכל לתת עכשיו את כל הרשימה, אבל חפשו מה כתוב על אותם מכלים, בקבוקים, צעצועים, ותנסו למצוא את המוצרים שמכילים פחות פטלטים.
בהחלט, ואני רק אגיד במשפט אחד, למקבלי החלטות, למי שקובע את התקנים, אנחנו צריכים שהתקנים, תקנים לילדים, למבוגרים, למוצרים השונים, יתעדכנו בהתאם למחקר המדעי בתדירות גבוהה, בכדי שאנחנו בעצם נוכל לתת את המענה הטוב ביותר, גם מבחינת אכיפה אחר כך של הרכב החומרים.
הלוואי לכל אלה. תודה לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש חטיבת הסביבה והקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה רבה.
תודה לכם, והמשך
להם. להתראות. איך האופן שבו המוח שלנו מאבד עובדות וחוויות עשוי לסייע במניעת אובדן זיכרון? מחקר חדש עוסק בדיוק בדבר זה ומגלה סט מערכות משותף במוח שעשוי למלא תפקיד חשוב בשליטה שלנו על יחזור עובדות וזיכרונות אישיים שנמצאים בשימוש יומיומי. כך עולה מהמחקר שנעשה באוניברסיטת יורק בבריטניה. לפי החוקרים, ממצאי המחקר עשויים להיות רלוונטיים גם במקרים של הפרעות זיכרון, כולל דמנציה. נמצא איתנו הדוקטור דניאל לוי, חוקר ומרצה בבית הספר ברוך איביצ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. שלום רב.
שלום וברכה.
אז הגילוי של החוקרים קשור בעצם לשני סוגי זיכרון שקיימים במוח שלנו וקשורים לזיכרון לטווח ארוך. אילו שני סוגים אנחנו עוסקים בהם?
אני חושב שבאופן אינטואיטיבי אנחנו מבחינים בין הידע הכללי שלנו על מערכת המשפט במדינת ישראל, על מה אנחנו יכולים לצפות למצוא בשוק מחנה יהודה, זה הידע הסמנטי, הכללי, שלנו על דעות העולם. לעומת זאת, יש לנו את היכולת לזכור חוויות ואירועים מחיינו, דברים שקרו באופן חד פעמי. זיכרון אפיזודי לאפיזודות של החיים שלנו. ויש נקודות ממשק בין שני סוגי הזיכרון, אבל מדובר במשהו שבאופן מהותי, יכול להיות גם מאוד שונה. ולזה התייחס המחקר החדש הזה.
עד עכשיו חשבו ששני סוגי הזיכרון האלה מיוצגים בשני אזורי מוח נפרדים.
לאו דווקא אזורי מוח נפרדים, אבל יש רשתות של נוירונים, של התאים במוח, שיכולים להיות פזורים בהמון אזורים שונים במוח, אבל יש רשתות שתומכות יותר בסוג מסוים של היזכרות, ורשתות שתומכות בסוגים אחרים של היזכרות. כאשר הצורך לסמן משהו כעובדה כללית, או כמשהו שקשור לאירוע חד פעמי, זה יכול להיות מאוד חשוב בהתנהלות שלנו בחיים. ובעצם, גם בסוגים כאלה של זיכרון שפעמים במוח שלנו, כי הייצוג לאותם דברים נצרבו כתוצאה מלמידה או חוויה חד פעמית, יש תהליכים שונים שיכולים למנוע מאיתנו מלהיזכר באותם ייצוגים של זיכרון. ואנחנו חייבים לגייס את המיומנויות הקוגניטיביות שלנו ואת האסטרטגיות שלנו כדי להגיע לאותם זיכרונות שנרצה להיזכר בהם.
ובעצם מה שהמחקר החדש גילה, שזה נמצא באזור משותף במוח, האם זה משנה את ההבנה שלנו על התהליכים האלה של השליפה?
אני חושב שהמחקר הזה בעיקר הדגיש את החשיבות של האסטרטגיות ושל המיומנויות השונות שיש לנו בנגישות של זיכרון או לזיכרון. כי לפעמים יש רמזים מאוד חדים וברורים בסביבה שמדליקים אצלנו זיכרונות. וזה יכול לקרות גם בלי מעמד שלנו להיזכר. וזה ההיזכרות הספונטנית, וזה קורה כל הזמן לכולנו. אבל לפעמים אנחנו צריכים ממש להתאמץ ולהפעיל מערכות שליטה ובקרה שקשורות יותר לעונה הפרונטלית, לחלק הקדמי של המוח, שבכלל אזור של המוח שמעורב יותר בתכנון ושיפוט וקבלת החלטות ויותר פעולות חשיבה גבוהה, אולי נקרא לזה. ובעצם מה שהמחקר הזה הראה זה שיש אזור מסוים שמשחק תפקיד מאוד חשוב ברשתות שמאפשרות לנו להשתמש באסטרטגיות ובחשיבה הטקטית אפילו כדי להגיע לאותם זיכרונות.
תן לנו דוגמה, דוקטור דניאל לוי. הלו, זה משהו שכולנו חווים אותו באיזשהו אופן, שאנחנו צריכים לעשות מאמץ כדי לזכור. איפה זה קורה?
אז תראי, אם אני אשאל אותך, מה אכלת לארוחת צהריים ביום ראשון לפני שבוע? בהנחה שאת אוכלת ארוחת צהריים.
תמיד, אני לא מפספסת.
יופי. אז האם את יכולה להגיד לי?
זה קשה מאוד, אני צריכה להתחיל לחשוב על מה קרה ביום ראשון, מה עשיתי חוץ מלאכול, להיזכר איפה הייתי, ורק אז אני אזכור מה אכלתי.
יופי, אז עסקת עכשיו בפעילות אסטרטגית, שאולי תוכל לעזור לך להבחין בין מה אכלת באותו יום ראשון, לבין מה שאכלת לארוחת צהריים בכל יום אחר במשך חייך. זאת אומרת, כל הזיכרונות האחרים של ארוחות צהריים אחרות, אותם זיכרונות יכולים להוות הפרעה שימנעו ממך לזכור אירוע ספציפי. וכדי לפתור את הבעיה הזאת, כדי להתגבר על האתגר, את צריכה להפעיל מנגנונים אסטרטגיים. והאזור שזוהה על ידי החוקרים כמעורב בתהליך הזה, וכנראה אחד מהאזורים שמאפשרים לנו להשתמש באסטרטגיות כאלה. כאשר התוספת שלהם היא שאותם תהליכים מסייעים לנו גם להיזכר באירועים ספציפיים, הארוחה הספציפית הזאת מלפני שבוע, והיכולת שלנו אולי לזכור משהו מאוד מורכב. למשל, אם את מנסה לזכור את המתכון ל תבשיל שאכלת לפני שבוע, בהנחה שאת לצורך העניין
שאלתי אותו. כן. זה כבר יותר מורכב. אני מבשלת לפעמים, ותגיד לי להיזכר במתכונים, זה כבר קשה יותר, כי צריך לזכור כאן מספרים, ומספר מרכיבים של המתכון, ופעולות שעשיתי, זה כבר מורכב.
לגמרי אתגר מסוג אחר, כי פה ההפרעה היא באה מהכיוון של מתכונים אחרים. אבל פה מדובר בזיכרון לא של אירוע ספציפי, אלא של ידע כללי שיש לך, כן?
סוג הזיכרון לכן. הראשון שדיברנו עליו.
בדיוק, בדיוק. אז אותו אזור שזוהה בחלק התחתון של העונה הפרונטלית, כנראה משתתף בפעולות שאנחנו עושים להגיע גם לזיכרונות, לאירועים, זיכרונות שמסתתרים מאיתנו, שאנחנו מתקשים לשחזר אותם בגלל הפרעה של זיכרונות לאירועים אחרים, וגם עוזר לנו להגיע למידע שקצת קשה להגיע אליו, שלא קופץ לנו באופן אוטומטי, אלא שאנחנו צריכים להתאמץ להגיע אליו.
אז אני חושבת שהבנתי את זה, אבל אני רוצה לשאול אותך ברשותך עוד שני דברים יותר מעשיים, דוקטור דניאל לוי. האחד הוא אנחנו יודעים שיש המון קורסים ושיטות ומומחים שמנסים לשפר את הזיכרון שלנו ולתת לנו עצות. האם הגילוי עכשיו במחקר הזה מקדם במשהו את כל אותם גורמים?
תראי, יש כמה שיטות מועילות ליצירת זיכרונות חדשים בזמן אמת. הדברים הללו עובדים. אבל הם מחייבים השקעה. למשל, כשאנחנו פוגשים אנשים חדשים, ואנחנו נרצה לזכור אחר כך את שמותיהם, אם אנחנו לא נעשה מאמץ מיוחד כדי ליצור אסוציאציות בין הפרצוף לבין השם, אז יש סיכוי סביר שלא נזכור את השם אחר כך. אז ברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים להשקיע קצת מאמץ ביצירת אסוציאציות כאלו בזמן אמת, וזה אכן ישפר את הסיכוי שנזכור את השם לאחר מכן. אבל זה מחייב השקעה. אין ארוחות צהריים חינמיות לצורך העניין. אם לא משקיעים בזמן היצירת הזיכרון, מה שאנחנו קוראים קידוד, שאנחנו חורטים את הזיכרון במוח, אחר כך אולי לא נזכור. יש גם כמה דברים שיכולים לסייע בהיזכרות לאחר מעשה, גם אם לא השקענו את המאמץ בזמן אמת. למשל, יש מה שנקרא השפעת ההקשר, שאם אנחנו מנסים לזכור תוכן של שיחה מסוימת, אם אנחנו נבלה קצת זמן בניסיון לשחזר במוחנו את הסביבה שבה התקיימה אותה שיחה, זה יכול לפעמים לסייע בליאת יותר פרטים אודות אותה שיחה מתום הנשייה של השכחה שלנו.
אז נודה לך מאוד שהערת את עינינו לגבי המחקר הזה. הדוקטור דניאל לוי, חוקר ומרצה בבית הספר ברוך איביצ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. תודה רבה.
כל טוב.
להתראות. חוקרים גילו נמלים שיכולות לכווץ את מוחן ולהגדיל אותו בחזרה. מעטים הם מאמינים בממלכת החי שיכולים לעשות את הפעולה הזאת, ומעטים עוד יכולים לשנות אותו פעם שנייה ולהחזיר את המוח לגודל המקורי. כעת גילו החוקרים את המין הראשון של חרק שניחן ביכולת הזאת, וזוהי הנמלה הקופצת ההודית. אנחנו נאמר שלום לדוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מהמכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. שלום דוקטור אייל פריבמן.
שלום שלום, תודה שהזמנתם אותי.
בשמחה, אז תשמע, הסיפור הזה מוצא חן בעיניי בכל כך הרבה צורות, נכון?
כן, לגמרי.
גם העובדה שמדובר במוח שמתכווץ וחוזר לגודלו, וגם העובדה שמדובר בנמלה קופצת. אז אתה תבאר לנו את הדבר הזה. קודם כל, יש מינים נוספים שמגדילים ומקווצים מוח?
תראי, זה נחקר בסוגים שונים של בעלי חיים, אבל בנמלים, התופעה הזאת לא נחקרה עד היום. בעצם מה שכן היה ידוע זה שיש הבדלים בין מלכות ופועלות באופן כללי, בכל הסוגים של הנמלים וגם בחרקים חברתיים אחרים, כמו למשל בדבורת הדבש, ונחקר המון בדבורים, צרעות, טרמיטים, נמלים. יש הבדלים עצומים בין מלכה ופועלת. הן שתי נקבות מאותו מין, אבל מבחינה, הגוף שלהם נראה אחרת לגמרי, המורפולוגיה שלהם, הפיזיולוגיה שלהם, כמובן הרבייה שלהם, ההתנהגות שלהם, זה כמו שתי חיות שונות לחלוטין. וגם במוח יש הבדלים גדולים בין מלכה ובין פועלת. מה שחדש ומעניין במחקר הזה, זה שהם הסתכלו על איך זה משתנה. Okay, בדרך כלל נמלה נולדת ויכולה להתפתח להיות מלכה או להיות פועלת, וברגע שהיא החליטה על כיוון, היא הולכת בכיוון הזה, וזה מה שיהיה לכל החיים שלה. במין הזה שהוא מין חריג של נמלים, לא דומה לרוב סוגי הנמלים, הן יכולות לשנות, הן יכולות, פועלת יכולה להפוך להיות להתחיל, כאילו להחליף את המלכה. זה קורה כשהמלכה מתה. אם המלכה המקורית שלה כן מתה, אז הפועלת יכולה להחליף אותה. זה נקראות פועלות דמק, הן לא ממש נראות כמו מלכה, והן מתחילות להטיל ביצים, וזה גם לוקחות את התפקיד של המלכה.
אז זה בעצם נועד לשמר, זה נועד לשמר את מוסד המלוכה, כי אם המלכה מתה בדרך כלל, הקן בעצם נגמר.
בנמלים אחרות כן. ברגע שהמלכה מתה, הקן גמור, אין לו עתיד, הפועלות אין לא בנויות בכלל לתפקיד כזה של זה. הן לא מיועדות לרבייה. הן אמורות לעבוד, והמלכה אמורה להטיל את הביצים. יש הפרדה בתפקידים. וכאן, במין הזה, הקן לא מת כשהמלכה מתה, אלא בעצם מתחילה תחרות בין הפועלות. הן ממש מתחילות מין כזה טורניר כזה של קרבות, לא קרבות מאוד אלימים, אבל ממש נלחמות ביניהן על התפקיד, והיותר מי שמצליחות הופכות להיות המלכה או מלכות חדשות שיכולות יותר מאחת. ואז השחלות שלהן מתפתחות ומתחילות להטיל ביצים, להבדיל מהפועלות שהשחלות שלהן הן לא מפותחות והן לא פוריות.
מה הם הכישורים?
גם דברים אחרים משתנים, כמו המוח. שהמוח כאן הוא התכווץ, ואחרי זה גם גדל חזרה, ב-20% מהנפח שלו, שזה המון. תחשבי על המוח שלו שהוא מתכווץ ב-20%. זה די מדהים שזה בכלל אפשרי, וזה עושה היגיון, כי בעצם מלכה לא צריכה יותר מדי מוח. היא לא... מלכה בעצם זאת מכונת ביצים. היא יושבת לתוך הקן ומטילה ביצים. והפועלות דואגות לכל השאר. אז הן צריכות להתמודד עם כל האתגרים וסכנות ולצוד ולהגן על הקן, לבנות את הקן. המלכה היא סתם מכונת ביצים שיושבת שם ומטילה ביצים. אז מה היא צריכה את כל המוח הזה? אז זה כנראה מה שקורה. הם גם הראו שחושבים שאזורים מסוימים במוח מתכווצים. למשל, האזור שכלי על הראייה. כן, המלכה לא צריכה יותר לראות שום דבר, יושב בתוך הקן, אין למה לראות. אבל גם חושים אחרים, זה הגיוני שהחלקים האלה של המוח מתכווצים, כי פחות צריך אותם.
אז אמרת שני דברים שמאוד סקרנו אותי, אמרת קודם כל שהנמלים בוחרות בראשית חייהן עם להיות פועלות או מלכות, יש להן ממש בחירה?
זה סוג של בחירה, כן, למרות שלא הנמלה עצמה בוחרת, אלא מי שמגדלות אותה בוחרות בשבילה. כלומר, בדרך כלל ביצה של נקבה, של נמלים, יכולה להתפתח גם למלכה וגם לפועלת. יש לה את הפוטנציאל. ומי שיחליט זה בעצם האחיות שלה, שהן הפועלות שמאכילות אותה בזמן שהיא מתפתחת, ובהתאם לתנאים שבהן היא מתפתחת ולמה שמאכילים אותה, מלכות יאכילו יותר. המלכה צריכה לגדול, לצבור שומנים, ובדרך כלל משמעותית יותר גדולה מהפועלת. זה תלוי פשוט בכמות האוכל שמאכילים אותה, אבל לא רק הכמות, גם למשל הורמונים. הם יכולים, כנראה שהן מאכילות אותה בהורמוני גדילה מיוחדים שגורמים לה להתפתח להיות מלכה. זה למשל בדבורי דבש, זה מאוד מוכר הנושא של דבש מלכות, ש... מכיל כל מיני מרכיבים מיוחדים שאין אותם בתזונה של שאר הדבורים הרגילות, פשוטות העם.
מדוע הן בוחרות באחת להיות מלכה ובאחרת לפועלת? זאת אומרת, בוא נשאל את זה אחרת. מהן הדרישות כדי להיות מלכה?
תראי, בעצם לא צריך דרישות מיוחדות. כעיקרון, בדרך כלל אנחנו חושבים שכל ביצה יכולה להתפתח להיות מלכה. ובעצם זה בהתאם הצרכים של הקן, שהם יחליטו, אוקיי, עכשיו אנחנו עושים מלכה חדשה. זה לא בשביל להחליף, בנמלים אחרות, בדרך כלל זה לא בשביל להחליף את המלכה. דווקא אצל דבורי דבש זה כן, הם יכולות להחליט, אנחנו עכשיו נגדל מלכה חדשה שתחליף את המלכה שלנו. אבל בנמלים הם עושות את זה כשבעצם יש את עונת הרביעה, ואז יוצרים מלכות חדשות וגם שחרים שיוצאים מהקן ויוצאים מעוף כלולות ומזדווקים, ואז המלכה החדשה הולכת להקים בעצם קן חדש. אז בעצם זה עניין עונתי שבעונה, עכשיו למשל באביב יש כמה מינים של נמלים שזה מה שנעשות עכשיו, וזה מה שאנחנו עכשיו בימים אלה יוצאים לחפור קנים של נמלים ודוגמים אוכלוסייה של הנווטת השחורה שיש לנו פה בארץ, כי זאת העונה שבה אנחנו מוצאים בתוך הקן שאנחנו חופרים הרבה גם זכרים וגם מלכות חדשות, שאנחנו רואים עדיין המלכה כשהיא רק נולדת עם כנפיים, אז אנחנו יודעים שזאת מלכה שעוד לא יצאה, עוד לא הזדווגה עם זכר.
ימי טלטלה על בית המלוכה, כמו שאומרים, עוברים על בית המלוכה, לא רק האנושי, אלא גם על בית המלוכה של הנמלים והדבורים.
במיוחד במין הזה, שזה מעניין. הוא חריג המין הזה של הנמלה ההודית, מה שחריג שם באמת זה שזה גמיש. יש את הגמישות הזאת שפועלת יכולה להפוך להיות מלכה, ואפילו שזה מניפולציה שהם עשו בניסוי, זה לא משהו שבדרך כלל יקרה בטבע, הצליחו לגרום לה לחזור לתפקיד של פועלת. אז יש לה את הגמישות הזאת לשני הכיוונים, ואז רואים את התופעה המדהימה הזאת עם המוח.
אנחנו יכולים לשער מדוע זה קרה דווקא עם הנמלים ההודיות האלה?
כן, המין הזה ועוד מינים שדומים לו, ששייכים לאיזושהי תת משפחה מסוימת של משפחת הנמלים, הם נמלים שנקראות, קוראים לזה primitively social, שהחברתיות שלהם היא נראית פרימיטיבית יחסית לחברתיות של רוב הנמלים. כמו שאמרתי קודם, רוב הנמלים יש את הצורה של החברתיות שאנחנו מכירים עם המלכה והפועלות, וכאן ההבדלים בין מלכה ופועלת הם פחות משמעותיים, ובגלל זה יש להם את היכולת הזאת, את הגמישות הזאת עדיין. אז נראה שהם, כאילו הם נראות איזה משהו שהוא שלב ביניים בהתפתחות של החברתיות בנמלים. Okay, אפשר לחשוב על זה בתור איך שהתחילו הנמלים הראשונות להפוך להיות חברתיות, שהתפתחו באבולוציה מחרקים לא חברתיים, בעצם מצרעות, אז הייתה צירה לא חברתית, והיא לאט לאט הפכה להיות יותר חברתית, וממנה התפתחו כל הנמלים שאנחנו מכירים היום. אז ככה אנחנו יכולים לחשוב על הנמלה ההודית הזאת, ונמלים דומות לה, בתור משהו שמייצג את השלבים הראשונים של התפתחות של חברתיות, שיש כבר הבדלים, יש כבר מלכה שמטילה ביצים ופועלת שלא מטילה ביצים, אבל ההבדלים ביניהם עדיין לא כל כך גדולים, כמו שאנחנו רואים ברוב המינים של הנמלים.
דוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, המכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית.
תודה לכם.
להתראות. שיתוף פעולה בין אמזון לאוניברסיטה העברית בפיתוח מחשב קוונטים. אנחנו אומרים שלום לפרופסור נדב כץ, ראש המרכז לאינפורמציה קוונטית באוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. ואתם הבנתם באוניברסיטה כבר לפני מספר שנים שעניין האינפורמציה הקוונטית הוא אחד התחומים המרכזיים בעולם המדע והטכנולוגיה בדור הזה, וזו הסיבה שבעצם פתחתם את המרכז שאתה עומד בראשו ב-2011. תסביר לנו קצת, מדוע זה הופך להיות שחקן מרכזי?
אינפורמציה קוונטית יושבת בתשתית של הרבה מאוד טכנולוגיות, אבל גם במדע הבסיסי שחוקרים אותו לא רק בפיזיקה, גם עכשיו בכימיה, במתמטיקה, במדעי המחשב, יש סינרגיות יחפיות בתחום הזה. ובעצם אנחנו מזהים שאינפורמציה, אנחנו בעידן האינפורמציה, הרי אינפורמציה זה משהו שהטבע מאבד. מאבד בעין, אבל גם באלף, וההתקדמות שלנו מבחינה טכנולוגית מאפשרת לנו לשלוט במערכות מאוד מאוד מתוחכמות מבחינה פיזיקלית, ולנתב אותם כדי שיעבדו מידע. עכשיו, זה קשור לאיך שבונים מחשבים רגילים, אבל בימינו יש גם אפשרות לבנות מחשבים מסוג חדש שנקראים מחשבים קוונטיים, שמנצלים את יכולת עיבוד המידע המופלאה שקיימת בחומר, שהיא מעבר לאיך שאפשר לעשות את זה במחשב רגיל. בנוסף לכך, יש גם את העניין שמערכות קוונטיות יכולות לשמש גם כחיישנים, וגם אנחנו מכירים את זה כבר, אנחנו משתמשים כל הזמן בשעונים אטומיים כדי לסנכן תקשורת, כדי לחוש שינויים מאוד קלים בכל מיני דברים שאנחנו רוצים למדוד, כמו פעילות ביולוגית בגוף או שדות חשמליים ומגנטיים, והרגישות הזו קשורה גם ליכולת עיבוד המידע של המערכות. אז יש סינרגיה מאוד מאוד יפה במדע והטכנולוגיה סביב הנושאים האלה.
והנה שיתוף פעולה עם אמזון. מה בעצם העניין של אמזון דווקא במידע הזה? האם הוא זיהוי ששם נמצא כסף? זאת אומרת, זה עניין כלכלי, או שלאמזון יש עניין נוסף?
טוב, אני לא נציג של אמזון, אבל באופן כללי, החברות עוסקות בניתוח של כמויות אדירות של מידע וזיהוי מגמות שקורות על בסיס נתונים, ומחשב קוונטי יכול להיות שחקן קריטי ביכולות האלה, וחברת אמזון יחד עם חברות בינלאומיות גדולות אחרות עוסקות בזה במרץ רב בשנים האחרונות.
מה זה אומר? הסברת לנו קצת מהו אותו עניין של אינפורמציה קוונטית, אבל מה זה מחשב קוונטי אוניברסלי?
טוב, מחשב קוונטי אוניברסלי, בניגוד למחשב קוונטי עם ייעוד ספציפי, הוא מחשב שאפשר לתכנת אותו. כלומר, אפשר לקבוע לו פעילות מתוכנתת, כמו שאנחנו מתכנתים מחשב רגיל.
תן לנו דוגמה למשהו כזה, זאת אומרת, יש לו סיבה להיות אוניברסלי ודורש תכנות כזה.
אז אנחנו מכירים הרבה בעיות בניתוח מידע, בחיפוש במאגרי מידע, שמחשב קוונטי, כדי שהוא יוכל להתמודד עם מגוון רחב של בעיות, הוא צריך להיות כזה שאפשר לשנות את גודל הנתונים שלו, את צורת העבודה איתם, ולהגיע כל פעם לתוכנה אחרת שתרוץ עליו. במובן מסוים, גם סתם מולקולה שאני לוקח הרבה אטומים ושם אותם ביחד, ומאפשר להם לעשות אינטראקציה, זה סוג של עיבוד אינפורמציה קוונטי, אבל הוא מאוד ספציפי, והוא לא בר תכנות, כי תמיד יקרה אותו דבר, לעומת מחשב קוונטי אוניברסלי, שבו אני יכול בעצם להנדס את המערכת, שהיא תהיה, תהווה גם סימולציה וגם חישוב של מגוון מאוד מאוד רחב של בעיות, בעצם כל בעיה שאפשר להעלות על הדעת.
וכשאתם מתחילים לעבוד על הטכנולוגיה הזאת, עד כמה אנחנו רחוקים ממנה?
זו שאלת המיליארד דולר.
בדיוק.
או לא יודע, אולי יותר. הנקודה היא שזו טכנולוגיה שמבשילה, ובשנים האחרונות יש האצה מובהקת, ומכאן ההתעניינות של הבינלאומיות. עכשיו, אני רוצה להדגיש את, ולהסביר את אופי השיתוף פעולה שלנו, אם זו השאלה. חברת אמזון זיהתה אצלנו קבוצה מצטיינת במחקר תיאורטי על איך אפשר לבנות מחשב קוונטי. וספציפית מדובר על המחקר של פרופסור אלכס רטקר וקבוצת המחקר שלו, והשיתוף פעולה הוא מתמקד בעבודה הזו, העבודה התיאורטית של תכנון השערים במחשב החדש.
ולכן בעצם נוצר שיתוף הפעולה, וזאת אומרת, צחקת כששאלתי עד כמה אנחנו קרובים לזה, כי זה באמת המרוץ עכשיו לפתח את הדבר הזה, אבל יש דברים שאנחנו כבר רואים אותם קורים בשנים הקרובות, זה עניין של כמה שנים להערכתך?
אני חושב שאנחנו נעבור איזושהי תקופה היברידית כזו, שיהיו לנו מה שנקרא מאיצים קוונטיים, שבהם מערכות קלאסיות וקוונטיות יהיו משולבות זו בזו, ונקבל האצה בעזרת רכיבים קוונטיים של חישובים ספציפיים, כמו שמשתמשים במאיץ גרפי, אבל שוב, בעוצמה הרבה הרבה יותר גדולה. ככה נוכל חישובים מסוימים לעשות בעזרת המחשבים הקוונטיים, היחידות האלה להגביר מאוד את הקצבים. בהמשך באמת נגיע למצב האוניברסלי שהוא נוכל לחשב איזה חישוב שאנחנו רוצים ולא רק להאיץ חישובים מאוד ספציפיים.
אז יש עוד
מדרגות בהדרגה, אבל אנחנו נראה בזה ברכה כבר בשנים הקרובות.
אז יש עוד מדרגות לטפס בדרך, אבל אתה אומר אנחנו כבר עולים בגרם הזה. והשאלה היא עד כמה זה חשוב, זה באמת מרוץ כזה שחשוב מאוד שזה יהיה פיתוח ישראלי, זה מאוד משמעותי.
אני חושב שכן, אני חושב וגם זו העמדה של מדינת ישראל שקבעה את הנושא הזה כעדיפות לאומית בשנים הקרובות.
ממש עדיפות לאומית?
כן, יש תוכנית קוונטים לאומית שאחת מהמטרות שלה זה באמת להביא ליכולות חישוב קוונטי פה בישראל. ויש כרגע תהליך של למקד את הנושא הזה במסגרת ישראלית יותר ממוקדת, כדי שיהיה לישראל את היכולת העצמאית הזו.
וזה באמת ניכר בהשקעות של המדינה? זאת אומרת, מה זה להפוך משהו לבעל חשיבות לאומית?
יש תוכנית לאומית מאוד מפורטת ומכובדת, שבהיקפים של בערך 1.2 מיליארד שח, לתמוך גם במחקר בסיסי וגם במחקר טכנולוגי כדי לפתח את התחום. עכשיו, כמו שהגדרתי אותו באופן רחב, זה לא רק חישוב, אלא גם נושאי חישה ותקשורת, שגם כן, שם יש לקוונטים הרבה מה להציע.
יפה. אז אכן נשמעת כמו משימה בחשיבות לאומית. אני מאחלת הרבה הצלחה בפרויקט החדש הזה, וגם במרכז שלכם לאינפורמציה קוונטית באוניברסיטה העברית, שאתה עומד בראשה. תודה רבה, פרופסור נדב כץ.
כל טוב.
להתראות. שומעים את הטורנדו הזה? השירות המטאורולוגי בארצות הברית מגדיר סופות טורנדו עוצמתיות כנדירות מאוד. מחקר חדש שנעשה על ידי חוקרים מהמרכז לחקר תנאי אקלים קיצוניים בקולורדו, מאתגר את ההנחה הזו וטוען שלמעשה האחוזים של אירועי טורנדו קיצוניים ועוצמתיים גבוה יותר בלמעלה מ-20% מהמקובל להניח. לטענת החוקרים, הבעיה העיקרית היא באופן בו מודדים את העוצמה של סופות הטורנדו כיום. המחקר פורסם בכתב העת PNAS, ואנחנו נאמר שלום לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבין תחומי הרצליה, וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום לך יואב יאיר.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז האם בשורה התחתונה אנחנו מגלים שדרך המדידה של סופות אינה נכונה?
אז ככה, סופות טורנדו, אולי נזכיר למאזינים מה זה, זה טוויסטר, ארבל שנראה כמו משפך, שנמצא מתחת לבסיס של ענני שערה מאוד גדולים, ומסתחרר במהירות גבוהה מאוד, כשהוא סוחף בדרכו כל מה שעל הקרקע, יכול להעיף דברים מאוד כבדים למרחקים אדירים, ולשאת אותם כמה קילומטרים במורד הרוח, והסופות הללו מחוללות כל שנה נזקים אדירים, בעיקר בארצות הברית, אבל גם מדינות נוספות, באוסטרליה, בהודו, וגם לפעמים באירופה. עד היום היה מקובל להעריך את העוצמה של סופת טורנדו, כי קשה למדוד את הרוח במרכזה, על פי הנזקים שהיא השאירה לסביבה. ויש סולם ידוע שנקרא פוג'יטה סקייל, שמו של מדען אמריקאי ממוצא יפני, תיאודור פוג'יטה, שנתן דרגות מאחת עד חמש, כאשר כל דרגה מציינת עלייה מעריכית בעוצמת הרוח מרבית. כאשר דרגה אחת היא החלשה ביותר, ודרגה חמישית זה נזק קטסטרופלי, שפשוט לא נשאר שום דבר במקום שבו הטורנדו עבר. ועד עכשיו, וזה מה שמעניין במחקר החדש, השירות המטאורולוגי האמריקאי נהג להניח או להעריך את עוצמתן של סופות טורנדו, פשוט על סמך התצפיות בנזקים, כמה עצים נפלו, איזה בניינים, האם נעקרו הגגות, האם טרקטורים הותחו לשמיים, ולפי זה חושבה האנרגיה הקינטית, כלומר מהירות הרוח המקסימלית בסופה. ומה שהחברה החדשים, המחקר החדש שהתפרסם בפינס, אומר שלמעשה אפשר לראות על ידי תצפיות במקם דופלר, מקם נייד, שאפשר להסיע אותו ולרדוף אחרי הסופה, שנקרא DOW, Doppler on Wheels. זה מקם שיכול למדוד מהירות רוח ממש בסופה ולזהות מעבר לסחרור גם את המהירות המקסימלית. והם מצאו, כמו שאת אמרת, בצדק, שהייתה הערכת חסר של סופות, למעשה הן היו הרבה יותר חזקות מבחינת מהירות הרוח, לעומת מה שהנזק, או המסקנה מהנזק, מתוחלת הנזק, כפי שנתפתה בסביבה.
אז בעצם הבעיה עם השיטה הקודמת, ככל שאני חושבת על זה, היא שקודם כל, אם אנחנו מודדים נזקים, עם הזמן, מן סתם, לומדים קצת להתגונן מסופת הטורנדו, אולי לבנות סוג של בנייה אחרת, אולי להגן על דברים מסוימים, ואז אנחנו נמצאים במקום מאוד בעייתי.
נכון, את יודעת, יש מעין הטיה מובנית בזה שהתפתח חוסן נגד סופות, ואם פעם טורנדו בדרגה 2, נגיד, במהירות של 40 מטר לשנייה, היה מצליח לעקור בניין ממסדיו, אז היום המהירות הרוח הנדרשת לעשות את אותו נזק היא גבוהה יותר. כן, אבל יש לומר שזה ככלל, בגלל שיש לנו סטטיסטיקה על מאות סופות בשנה, זה מה שקורה בארצות הברית בעיקר, במה שנקרא שדרת הטורנדו, כן, טורנדו אלי, המדינות של מרכז ארצות הברית, קנזס, נברסקה, קרוליינה, איפה שאגב, מי שזוכר את ספרות הילדים, אז דורותי הייתה כן. בארץ רוץ, היא נישאה לשם מקנזס על ידי טורנדו.
נכון.
זה הסיפור על דרך האבנים הצהובות. אבל הוא נאחז באמת בחוויה מאוד בסיסית במדינות האלה, במרכז ארצות הברית, שהן מישוריות, ולכן מאפשרות לטורנדואים להתפתח ולהסתחרר כמעט ללא הפרעה, אין להם משהו שיעצר אותם. טורנדואים לא אוהבים במרכאות רכסים או אדמה שהיא עם טופוגרפיה קיצונית, ולכן הם מעדיפים ומתפתחים היטב ומגיעים באמת לשיא עוצמתם במדינות המישוריות של מרכז ארצות הברית.
והן עושות הכל, כמו אצל דורותי שהזכרת כל כך יפה, שבאמת יורדים על המרתף והבית עצמו לא נשאר ממנו זכר. עכשיו יש את הדופלרון ווילס שציינת אותו, הבעיה עם סופות כאלה שהן כל כך מהירות, הם מספיקים בכלל לבדוק מה יש בתוך הסופה או את העוצמה שלה במהירות כזאת?
התשובה היא כן, הם מספיקים לעקוב אחריה, את לא צריכה להיות בדיוק בנתיב הסופה או בקרבתה, את יכולה לטפות במצב מכב דופלר גם מטווח של כמה עשרות קילומטרים, והמחקר הנוכחי באמת הצליח לצפות ב-120 טורנדואים שונים על פני תקופה לא קצרה, והם הראו באמת שהייתה הערכת חסר של 20% במהירות הרוח, כמו שאת אמרת, בין 15-20% על פי הנזק, לעומת המדידה של מכב הדופלר. וורמן ואחרים, הקבוצה הזאת שפרסמה את המאמר, באמת עשתה את הסטטיסטיקה כמו שצריך, פרסמו יופי של עבודה, והראו שמה שנחשב פעם, הטורנדואים הנדירים, כן, דרגות 4 ו-5, הם בעצם לא כל כך נדירים, ואפילו מהווים כמעט 15% או 20% מכלל הטורנדואים, ושגם הגודל שלהם, הערכת הגודל, שהתבססה על התצפיות בשטח, על הקרקע, על פי שביל נתיב ההרס שהם משאירים, הגודל הממוצע הוא ב-250-500 מטר, ויש 10% או 15% שהם גדולים יותר מקילומטר. זאת אומרת, יש משפחה קטלנית ומסוכנת של טורנדואים שהם גם גדולים וגם עוצמתיים, ויש לחשוש מהם, וכמו שאת אמרת, לרוץ למרתף, במדינות מסוימות בארצות הברית, יש ממש, אני לא אגיד צבע אדום, אבל מערכת להתראה עם סירנות, שממש מטריעה כשטורנדו נוגע בקרקע. זה דבר שיש עליו התראה מאוד מאוד קצרה, כמה דקות בודדות, 5-10 דקות, ומי ששומע את הסירנה הזאת, הם עוזבים הכל ורצים ומתחבים, אם יש להם מקלט אז במקלט, ואם לא אז בחדרים הפנימיים של הבית.
זה בהחלט לא נעים, ואגב ראינו את זה גם בהרבה סרטים מראים את העניין הזה. אני רוצה לשאול אותך לסיום, פרופסור יואב יאיר, מה זה משנה בפועל? זאת אומרת, כביכול אנחנו מדברים כאן על הגדרות, אם זה 20% יותר, 20% פחות, טורנדו מסוג כזה או אחר, זה ישנה משהו עכשיו בפועל?
אני חושב שזה יגדיל את מרחב ההתראה, משום שאם אנחנו יודעים לשייך למשל תמונת מקם כלשהי, מקם שמסתכל על העננים ועל התאים הפעילים בתוך סופה גדולה, אנחנו יכולים על סמך חד המקם והקיול שה-DOW ביצע להגיד ולתת התראה על העוצמה הצפויה של הטורנדו כשהוא יגיע לקרקע. זאת אומרת, אנחנו רואים עד בעוצמה מסוימת, מנבים את מהירות הרוח ואומרים הולך לפגוע בכם טורנדו בדרגה 4. ומן הסתם, אולי זה לא ישנה ברגע נתון, אבל אם אנחנו רואים ששכיחות של טורנדוים בדרגות גבוהות מתמקדת באזורים מסוימים, כמו שאת הזכרת בהתחלה דברייך, אפשר לבנות ולתכנן ולחזק את כל האזור כדי להתגונן בפני הסופות האלה.
אז שינוי מהותי בדרך שבה קובעים ובודקים סופות ועוצמות של סופות טורנדו, ולפחות הצרה הזאת נחסכה מאיתנו כאן בארץ, משהו אחד.
נכון, את צודקת. יש מקרים נדירים בלבד, ממש על אצבעות יד אחת של טורנדואים, והם אפילו פחות מדרגה אחת בפוג'יטה סקייל, ולא עושים כאילו נזקים קטסטרופליים, והם מאוד מאוד נדירים. ושישאר ככה, כמו
כן,
שאנחנו
כן, לפחות זה, תשמע, מגיע לנו איזשהו תחום קטן של שקט. תודה רבה לך, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, וחוקר אטמוספירה וחלל.
כן, כן, להתראות.
להתראות. נמצא זן של סמור מעורב שהיה מבודד 300,000 שנה. חוקרים באוניברסיטת קנזס בארצות הברית גילו זן של ארמין יונק טורף ממשפחת הסמורים שהיה מבודד במשך 300,000 שנים בארכיפלג סמוך לקנדה. החוקרים מעריכים שהזן המדובר הוא תוצאה של החלאה בין שתי קבוצות, ומאז נשאר הסמור על האי. אנחנו נאמר שלום לדוקטור יונת ישחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך, דוקטור יונת ישחר.
שלום, שלום.
שלום רב. אז קודם כל, כל כך הרבה שנים הוא נשאר מבודד לו שם באי, הוא בטח הופתע לראות את החוקרים.
דווקא אנשים היו שם לפני, אבל אולי את החוקרים הוא הופתע לראות. לא כל כך הרבה זמן, אבל היו שם אנשים כבר לפי שנים.
אז הוא לא היה לבד, כבר אני רגוע.
לא היה לגמרי לבד, אבל כן, זה סוג של סמור שנקרא הרמין, שבאמת זה כמו סמור, אבל אפילו עוד יותר חמוד, משהו ממש אחת החיות היותר מתוקות. ועד היום חשבו שהניחו שזה מין אחד בעצם, שהוא גם בצפון אמריקה וגם באסיה ובאירופה, באזורים הקרים יותר. ועכשיו בעזרת DNA הראו שבעצם יש שלושה מינים שונים. אחד בצפון אמריקה, אחד באירופה ובאסיה, שבעצם אותו גוש יבשה. ואחד באמת בארכיפלג הזה, שנקרא היידה גוואי, קצת ממערב לקנדה. והם התברר שהמין הזה ספציפית בארכיפלג, באיים, הוא בעצם נותר כהחלאה משני המינים האחרים.
שזה מאוד מעניין. חוץ מלבדוק את ה-DNA או את הגולגלות, זה אומר שהוא שונה בעוד משהו שאנחנו נוכל להבחין בו מהמינים האחרים?
הם מאוד מאוד דומים, בגלל זה הם נחשבו גם עד עכשיו למין אחד, אז בעצם... באמת קשה לראות בעין את ההבדלים, חוץ ממה שהזכר באמת שהם מדדו את הגולגולת, והראו שהגולגולות שלהם מוארכות יותר, ואחד מוארך יותר, אחד מוארך פחות, אחד באמצע, אבל הם בסך הכל מאוד דומים אחד לשני.
אז זה בעצם רק הבדיקה של החוקרים שגילתה את זה, אבל הסיבה היא כנראה מאוד מעניינת על העובדה שמצאו את הזן הזה דווקא באזור הזה. מדברים על כיסים נטולי קרח?
כן, אז בעצם כל האזור הזה היה מכוסה בתקופת הקרח, מכוסה בעצם בקרחונים מאוד מאוד גדולים. ואז היו באמת אזורים בודדים שבהם לא היה קרח והמשיכו... בעצם להתקיים בהם חיים כמו שהיו לפני התקופה של הקרח. ובעצם אוכלוסיות מצאו את עצמם מבודדות באזורים האלה. זה אפילו, הם ספציפית נמצאים גם על איים שהם איים בים, אבל אז הם היו בעצם איים בתוך הקרח, פחות או יותר. וככה כשאוכלוסייה נפרדת מאוכלוסייה אחרת ומוצאת עצמה עם איזשהו מחסום, אם זה ים או עם קרחון בין האוכלוסיות, אז בעצם מתרבה רק בינה לבין עצמה, כל אוכלוסייה מתרבה רק בינה לבין עצמה, והן נפרדות, הולכות, אפשר להגיד, על מסלולים גנטיים שונים. כל אחד מצטברות ומוטציות אחרות, והם נהיים שונים גנטית זה מזה, פשוט כי הם לא מסוגלים להתרבות אחד עם השני.
וכך הם בעצם נשמרו עכשיו. האם יש צפי ששינויי האקלים שכל הזמן אנחנו מדברים בהם ישנו את העניין של הזן הזה? זאת אומרת, כן יהיה קרח, לא יהיה קרח, יש לזה השפעה?
לעניין של הבידוד של המין הזה כנראה לא, כי הם נמצאים, כמו שאמרנו, גם פשוט על איים, והם לא כל כך יכולים להגיע ליבשה פשוט בגלל שהם על אי. ושני האקלים, אנחנו יודעים, לא גורמים לירידה של פני הים, הם דווקא לעלייה שלהם. הם כן יכולים להשפיע עליהם בדרכים אחרות. אנחנו ראינו למשל שכבר מחקרים שפרסמו, ההרמינים האלה משנים את הפרווה שלהם ללבנה בחורף, וכבר ראינו שזה גורם לבעיות אצל כל מיני בעלי חיים כמו ארנבים שמשנים את הפרווה שלהם ללבנה בחורף, אבל עכשיו השלג מגיע הרבה יותר מאוחר.
למה זה גורם לבעיות?
כי הם נהיים לבנים, בעצם הרעיון שלה להפוך את הפרווה ללבנה בחורף זה שהם יהיו מוסבים בשלג. אבל אם הפרווה שלהם הופכת ללבנה ועדיין אין שלג,
אז הם כבר לא מוסבים.
אז הם בעצם נשארים חשופים על האדמה החומה עם הפרווה הלבנה.
אז
יש כל מיני בעיות שונות ששני האקלים יכולים להביא איתם.
אז תודה רבה לך על השיחה הזאת. הדוקטור יונת ישחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
תודה רבה.
להתראות. כן, כן, אלה הם הצלילים של ההיסטוריה המטורפת של העולם, ואיתנו נמצא ערן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן. שלום לך, ערן.
אלן רונה, מה נשמע?
מצוין, ובמסגרת הפינה היום, אתה תספר לנו על הכבשים הצבאיות שצנחו אל המלחמה?
כן, כן, בעבר כבר הזכרנו בעלי חיים שהשתתפו בכל מיני פעולות הירואיות, דיברנו על החתולים שהקרמלין ניסה לארגן, ארצות הברית ניסה לארגן אחרי, בשביל לעקוב ולארגן אחרי הקרמלין, חתולים אקוסטיים, דיברנו בעבר על CIA, שממש רצה להפוך חתולים למכשירי האזנה, הסוכן הראשון אגב מיד נדרס ובזה הסתכם המבצע הצבאי יסודי, אבל לוחמה באמצעות בעלי חיים יש היסטוריה מאוד מאוד ביזרית, החל בטילים שהיו מונחים על ידי יונים, דרך נשק גרעיני שעשוי מתרנגולים מחוממים.
זה די נורא מה שאתה מתאר כאן.
כן, כן, נכון. המין האנושי הוא לא כזה, הוא מין לא פשוט.
לא, לא. בזה לא הפתעת, כן.
כן, אז אנחנו מדברים על הימים של ימי מלחמת איטליה-אתיופיה השנייה, המלחמה השנייה, אמצע שנות ה-30, קצת מעט 100 שנה מעכשיו, בקרן אפריקה. עם סיום המלחמה מוקמת הקולוניה שלא הפסיקה הרבה זמן, אפריקה המזרחית האיטלקית. ובמסגרת המבצע הצבאי הנרחב הזה, הכוחות האיטלקים חוצים את מדבר דנקין, זה אחד המקומות הקשים ביותר למעבר על פני כדור הארץ, זה מדבר שנמצא בשקע גיאולוגי בין אתיופיה ואריתריאה. אנחנו מדברים על אחד המקומות החמים ביותר בעולם, הממוצע הוא 36 מעלות, בסדר? זאת אומרת, יש למעלה מזה, ויש דרסטית למטה מזה בלילות.
חם.
כן, חם. בוא נגיד, זה לא משהו שישראלים לא יכולים להתמודד איתו.
בדיוק, מרגיש בבית.
איטלקים אולי פחות. ולאורך הג'וט, אבל בוא נתוסיפי את זה, יש גם פעילות גיאשית גדולה, ומעיינות של גופרית, ותנאים די קיצוניים. והצבא האיטלקי היה צריך לצעוד בתוך הדבר הזה 200 קילומטר. ולא טיול של שבת. עכשיו, לפני, אני יודע מה, 90-100 שנה, המדבר כזה בעצם, מדבריות מהסוג הזה, היו המחסומים הטבעיים לשיירות הספקה וכאלה, ולכן אי אפשר היה לעבור אותם. ועל כן, הכוח מקבל פקודה, כמה שפחות אוכל או מים, או כמה שפחות, כמה שיותר מזון, לשאת עליכם. זאת אומרת, כל גרם עודף במה שתיקחו עליכם, בתנאים האלה, בסביבה הזאת, זה אומר סיכוי יותר ויותר גבוה, או להתייבש או למות ממכת חום. אז חיילים תוהים מאיפה תגיע הספקה, תשובה היא די פשוטה, מהשמיים. מטוסים פשוט זורקים אל המדבר את ההספקה בנקודות איסוף שנקבעו מראש, ובין השאר גם הם זורקים מים, נצרכים לביסול, חומרים שאפשר להשאיר מהחום כשהם הכוחות מתקדמים, וגם כבשים. הצבא האיטלקי חוכר לצורך העניין הזה 25 מטוסים, בשביל לתמוך בכוח שלו בצורה אווירית, וזה נשמע היום, כאילו מה, זה נורא טבעי לנו היום, אבל אז זה היה חשיבה מאוד מאוד חריגה, מאוד יציאה, מה שנקרא, מחוץ לקופסה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 30 שנה בסך הכל אחרי הטיסה הראשונה של האחים רייט. מטוסים, זה לא הדבר הכי נפוץ בעולם, יש, אבל לא הכי נפוץ, זאת אומרת, במיוחד בצורה הזאת של התפעול שלהם. והמטוסים זורקים אל המדבר את ההספקה בנקודות שהם באמת קובעים בראש, בין השאר, מחלי מים, ושוב, מצרכים לבישול, כל מה שאפשר להשתמש בו אחורה, ויכול להיות שזה היה חכה איטלקי, כנראה לא רצו מנות קרב או משהו, כי אפשר היה לזרוק קופסאות של בשר מבושל. אבל הייתה החלטה להצמיח כבשים אל לב המדבר.
כדי שיהיו חלק מהתפריט, זה מה שאתה אומר, ערן?
בהחלט, כאילו, לא, אין מה לראות כבשים במדבר. בהחלט, כנראה יכול להיות שגם ניסו על הדרך לבחון גם יעילות של מצנחים צבאיים, טכנולוגיה שככה הייתה בהתחלה שלה, והמהלך היה מאוד מאוד חלוצי. ובעקבות הדבר הזה נולד נועל צבאי די ידוע של להצניח הספקה לכוחות על הקרקע, והרעיון באמת שוכלל במלחמת העולם השנייה, שהגיעה לא הרבה אחר כך, ויותר מזה, המהלך הצבאי הזה ביסס והפך גם לעובדה את ההנחה שאפשר לחצות כל תוואי קרקע ללא שרשרת הספקה בשטח. זאת אומרת, משהו ששינה לגמרי את הדרך שבה הצבאות מתקדמים לעבר יעדים, ואני יודע מה...
מדהים.
אפשר להגיד, שינה את זה מהלך המלחמה המודרנית.
מדהים.
וכשהאיטלקים בעצם חצו את המדבר בין אריתריאה לאתיופיה, הם עושים את זה אחרי שהם אוכלים 72 כבשים וגם שני פרים, כולם הוצנחו אליהם מלמעלה, וכולם הגיעו לקרקע בריאים ושלמים, רק כדי לשחט ולייחל כמובן.
תנאים לא רעים בכלל, זאת אומרת, שווה לשקול להיות חייל באותה התקופה.
או כבשה.
כן, אני, זהו, אני פחדתי לשאול אותך איך הגיעו הכבשים לקרקע, ואם לכולן היה שלום עד שאכלו אותם אחר כך, אבל ענית לי כבר שבאופן מפתיע הם הגיעו בסדר.
כן, כן, בינינו, גם אם הם לא היו מגיעות בסדר, אפשר היה לאכול.
כנראה שכן. לא נעים לחשוב על זה, זה אולי לא משהו שנרצה לפתח מחשבתית את התרגיל הזה, אבל כן, אפשר היה לאכול. אז טוב, מעניין אם זה שינה את הטעם שלהם במשהו, מישהו צריך לחקור את זה.
השפעה של אדרנלין על טעם בשר הכבשים.
בדיוק, בדיוק. זה לא שיחה לצמחונים, אתם עכשיו לא להקשיב לנו. מרתק, רן מנהר, מנהר הזמן, מגיש האורך והאסקט, תודה רבה לך על המידע המאלף הזה.
ביי.
להתראות.